OK. דיברנו קצת על המניין של האבות, איך מחלקים אותם, מאיפה לומדים אותם. ואני רוצה לסיים את הנושא הזה של האבות, ואחרי זה גם של התולדות, בעוד שתי נקודות עקרוניות. נקודה אחת, אני רוצה לדבר קצת על מלאכת הוצאה, כי היא תאיר לנו משהו ביחס למלאכות בכלל, חצי פילוסופיה. ואחרי זה אני רוצה לדבר קצת על היחס בין אבות ותולדות. אני אעשה את זה דרך שתי סוגיות ספציפיות. אחת מהן זה ירושלמי על רוקק בשבת, הכרתי אותו אתמול נדמה לי, והשני זה על, השני זה על מלאכת בונה. אני רוצה להגדיר את מלאכת בונה פשוט כדגם לאיך חושבים על הדברים האלה בצורה לא טריוויאלית. יש לזה כל מיני השלכות, חשמל בשבת וכדומה. אז זה, אני חושב שזה יהיה הדגמה טובה לדברים שאני רוצה להראות לגבי אבות ותולדות. ואחרי זה אנחנו נעבור כבר באמת ל... אינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, כל הדברים האלה. טוב, אז אני אתחיל קודם כל, אני רוצה להסתכל קצת על מלאכת הוצאה. כבר הזכרנו את זה שהוצאה והבערה זה שתי מלאכות שמופיעות בתורה במפורש. על הבערה, מחלוקת תנאים, אם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת, שזה בעצם הסבר למה צריך אותה, כי הרי שאר המלאכות לא מופיעות בתורה, אז אם משהו מופיע בתורה כנראה צריך להבין מזה משהו. אז לגבי הבהרה הזאת, מחלוקת התנאים, למסקנה הבהרה לחלק יצאת, ולכן הבהרה היא אחת מלמדת אבות מלאכה, זה לא ללאו רגיל, זה סקילה וחטאת. והוצאה זה משהו שבחז"ל אין דיון עליו, לא דיון ישיר. זאת אומרת, למה הוא מוזכר? בראשונים מדברים על זה שהוצאה היא מלאכה גרועה, ולכן היא נכתבה. הזכרתי את זה כבר, אני רוצה להיכנס טיפה יותר לעניין הזה של הוצאה מלאכה גרועה, כי אני חושב שזה מאיר כמה נקודות שעליהן כבר דיברנו. אז המקור למלאכת הוצאה זה סוגיה בשבת, זאת אומרת, עוסקת בו סוגיה בשבת, צדיק וו עמוד ב', מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא. הוצאה גופה איך הכתיבה? אז איפה כתובה הוצאה? אם זריקה תולדה דהוצאה. עכשיו, כבר כאן צריך לעצור. מה זאת אומרת הוצאה מאיך הכתיבה? ואיפה כתוב בורר? לומדים, לא יודע, במשכן, לומדים עם מלאכה מלאכת, לא משנה, כל ה... כל ה... או מסורת שזה היה כתוב, או סברה שאומרת שמלאכה כזאת לא הייתה אמורה להיות אסורה, אלא אם כן היא כתובה בתורה, כי זאת מלאכה גרועה. אז יכול להיות שהשאלה של הגמרא, כבר בשאלה, כבר בהתחלה, משקפת איזושהי הנחה שהוצאה היא מלאכה גרועה. בגמרא אין את זה, בחז"ל אין את זה, זה ראשונים. אבל בגמרא פה אנחנו כבר רואים רמז ראשון. אבל זה לא רק זה, תראו הלאה. הוצאה גופה איך הכתיבה, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, ויצב משה ויעבירו כל במחנה. משה איך אהבה יתיב, במחנה לוויה. ומחנה לוויה, רשות הרבים אהבה. אמר לו לישראל, לא תפיקו ותיתו, ברשות היחיד דידחו לרשות הרבים. אז יש לנו, מצאנו את זה אצל משה רבינו שם. אומרת הגמרא, ומה היא דבשבת קאי? דילמה בכל קאי. מאיפה אנחנו יודעים שזה מדבר על שבת? אולי זה, הוא אמר להם בחול, אל תביאו, מכל מיני סיבות, אבל לא בגלל איסורי שבת. מה אתם אומרים על הקושייה הזאת של הגמרא?
כתוב במפורש, פסוק קודם.
מה?
המלאכה נגמרה, הייתה בגומר, ואחרי זה כתוב, ראית משה ועבירו כל במחנה.
ולכן מה?
שזה בגלל שהמלאכה נגמרה.
ולא בגלל שבת. אני שואל, אבל... אוקיי.
זה התורה. אני חושב שזה יתאר, הגמרא, עד עכשיו, כאילו,
אני בדיוק.
שהיו
אסורים בשבת במשך. ברור. מה פתאום אני צריך ראיה לזה שהדבר הזה צריך היה להתרחש בשבת? הרי כל המלאכות שנעשות במשכן, הם לא נעשו בשבת, הם נעשו ביום חול. נכון? אלא מה? אם מזה שזה נעשה במשכן והצמדה בפרשת ויקל לשבת, אני מבין שהמלאכות האלה הן גם אסורות בשבת.
נו,
אוקיי. לא, כמו שדורון אמר, מה הבעיה? בגלל שהמלאכה נגמרה. המלאכה נגמרה. אז מזה שהמלאכה נגמרה, אומר להם, אל תביאו, מה אני לומד מכאן? שלפני שהמלאכה נגמרה, הם הביאו. איך הם הביאו? מרשות הרבים, לרשות היחיד. אז זה היה במשכן, המלאכה הזו של העברה, של הכנסה, מרשות הרבים לרשות היחיד. אז מה הבעיה? הנה, לכן זה מלאכה בשבת. למה צריך שזה יהיה בשבת? למה הגמרא מחפשת מקור לזה שזה יהיה בשבת? בלי זה, זה לא יחשב מקור. זה ממש מוזר.
לפני בניית המשכן,
הבאת החפצים, החומרי גלם. אני אומר, אתה מציע עוד הצעה. אבל עדיין, מה שהצד השווה לכל ההצעות, או להצעה הזאת ולמה שאני אמרתי קודם, זה שצריך איזושהי סיבה מיוחדת שתמקם את האיסור הזה על הוצאה דווקא בשבת. זאת אומרת, אם הייתי יודע שזה נעשה במשכן ולא הייתי יודע שזה בשבת, זה לא היה מספיק כדי לאסור את זה. עכשיו, הסברים אני לא יודע, לא כתוב בגמרא כלום. אפשר להציע הסבר, אולי מה שאתה אומר. אבל נדמה לי שההסבר המתבקש הוא מה שכל הראשונים אומרים. שהוצאה היא מלאכה גרועה. ואם הוצאה היא מלאכה גרועה, אז מה? אז גם אם היא הייתה במשכן, כן, במשכן גם הלכו, במשכן גם ישבו. אף אחד לא הופך את זה לאב מלאכה. אז כיוון שזאת מלאכה גרועה, לא מספיק לי להוכיח שזה היה במשכן. אני צריך להראות שהציווי של משה לא להביא היה בגלל שבת. אבל תשימו לב מה המשמעות של העניין. המשמעות של העניין היא, שאני שואל אתכם עכשיו, למה אסור להוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים? מה המקור? מאיזה איסור אני עובר? לא תעשה כל מלאכה? אל יצא איש מקומו. זה בכלל איסור נפרד. יש את איסורי המלאכה שהם כל המלאכות. מלאכת הוצאה שהייתה במשכן היא בכלל לא מלאכה, אחרת הייתי לומד אותה לא תעשה כל מלאכה. אלא מה? יש פסוק אחר, אבל הפסוק לא. אם הפסוק היה מלמד אותי, תראה, גם הוצאה היא מלאכה. יש פסוק אחר שהיה מלמד אותי. אז הייתי אומר, אוקיי, אחרי שהפסוק לימד אותי, הייתי מכניס גם את הוצאה לרשימת המלאכות שנאסרות מדין לא תעשה כל מלאכה. הפסוק לא מלמד את זה. הפסוק מביא מקור לזה שההוצאה אסורה, זה הכל. לא מדובר על כן מלאכה, לא מלאכה, להפך. הסברה הפשוטה היא שזה לא מלאכה, נכון? לכן הייתי צריך פסוק. אז גם המסקנה היא שזה לא מלאכה. אבל למרות שזה לא מלאכה, זה אסור. למה? כי משה רבינו מצווה עליהם לא להביא. זאת אומרת שיש לי איסורי מלאכה ששם יש 38 אבות מלאכה, ויש איסור אחר, על יצא איש במקומו, איך זה לא שמה? כן? והעבירו כל במחנה, שזה איסור על הוצאה, נפרד, לא קשור, שאסור להוציא בשבת, לא בגלל איסורי מלאכה בכלל, זה לא מלאכה. אוקיי? לכן אני חושב שבגמרא פה לכל אורך הדרך, מהשאלה הראשונה של הסוגיה, והמשך דרך זה שמחפשים למה זה נעשה דווקא בשבת, קודם כל רואים שהוצאה היא מלאכה גרועה. בלי ראשונים, פשוט לראות, לקרוא את הגמרא, בנחישות וברגישות, אוקיי? דבר שני, וזה כבר באמת, הייתי אומר אפילו קשה, וקושייה, לא רק דיוק, בסופו של דבר, אף פוסק או אף מונה מצוות לא טוען שהוצאה היא איסור נפרד. בסוף בסוף למדנו שגם הוצאה נכללת ולא תעשה כל מלאכה, וזה איסור סקילה וחטאת וכל מה שצריך. עכשיו, זה באמת קשה, לפי מה ש... כן, כן, ברור, אני אומר, אבל... אין, אף אחד לא מתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה, אף אחד לא אומר בסוף כתוצאה ממה שאמרתי כאן, שבעצם הוצאה זה איסור, איסור בשבת, הכל טוב, אבל זה איסור נפרד כן, ויצא משה והעבירו כל במחנה. לא אומרים את זה. זאת אומרת, איכשהו הראשונים מבינים שאחרי שהפסוק לימד אותי שהוצאה אסורה, זה כן נכנס לגדרי המלאכה. למרות שההנחה הייתה זאת מלאכה גרועה, ולא רק שההנחה היא כזאת, אלא כנראה גם למסקנה זה נשאר מלאכה גרועה. כי אחרת לא הייתי צריך להביא ראיות לזה שזה נעשה בשבת, נכון? אלא מה? למרות שזה מלאכה גרועה, בכל זאת הפסוק אוסר את זה. אומר, טוב, אז אם זה ככה, זה כנראה לא נעשה מכל מלאכה, אלא מלאכה מכל במחנה. לא. אבל הפוסקים כולם אומרים, כמו שאמרת נכון, זה במשנה בשבת, שגם הוצאה היא אחד מלמטה תוות מלאכה. זה נעשה מלא תעשה כל מלאכה. אז איכשהו, משהו פה טעון הסבר. זאת אומרת, זה מלאכה גרועה, ולכן בכלל היה צריך מקור נפרד, והמקור הזה הוא מקור שאוסר, לא רק מקור שמגדיר את ההוצאה כמלאכה, וממילא עכשיו היא נכללת ולא תעשה כל מלאכה. לא, זה מקור שאוסר. זה מקור שאומר, אסור להוציא בשבת. מקור נפרד. מה אתה מחבר את זה ללא תעשה כל מלאכה? שזה מלאכה גרועה, זה לא מלאכה בכלל. איכשהו נראה שכנראה, הגמרא ובעקבותיה הפוסקים הראשונים וכולי, הבינו שאחרי שהפסוק חידש, שההוצאה גם היא אסורה, אנחנו בעצם מבינים שזה נכלל במושג מלאכה. למרות שהוא גרוע. למה? אז את זה אני ארצה להסביר עוד מעט.
בגלל שהייתה במשכן, וכל מה שבמשכן זה...
זה כבר יהיה תלוי בשיטות שונות, ראינו שלא כל מה שהיה במשכן, גם הליכה הייתה במשכן, ישיבה הייתה במשכן, זה לא... אוקיי, ברן פה, בחידושי הרן פה, הוא מאיר ש, 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 לגבי הוצאה, אז חזל אפילו לא מעלים את השאלה למה זה נכתב. בהבערה יש מחלוקת תנאים. בהוצאה אין אפילו שאלה למה זה נכתב. אני אדגיש יותר מזה, לא רק שאין שאלה למה זה נכתב. הגמרא שואלת עוד לפני שהיא יודעת איפה זה נכתב, רגע, איפה זה כתוב? למה זה כתוב? כל המלאכות לא כתובות. אבל זה הרבה יותר חזק מאשר אין שאלה למה זה נכתב. הגמרא עוד לפני שהיא ידעה שזה נכתב, היא אמרה, מה, אבל זה חייב להיות כתוב. כי בלי שזה כתוב זה לא יהיה אסור. זה הרבה יותר חזק, אוקיי? אז הר"ן באמת לומד מכאן שהוצאה היא מלאכה גרועה. זה היה ברור, זה חייב להיות כתוב כדי להיאסר. זה הנקודה. עכשיו, כמובן, אחרי שלמדנו את מלאכת הוצאה, אפשר להתחיל לדון. אוקיי, מה זה לימד אותי? זה לימד אותי שהוצאה היא לא מלאכה גרועה, זה לימד אותי שהיא נאסרת למרות שהיא כן מלאכה גרועה, ונראה את ההשלכות, או שזה בכלל איסור נפרד, אבל זה אמרתי, אף אחד לא כותב, שזה איסור נפרד לגמרי. אז הריב"א, בכמה מקומות, יש תוספות בשבת, בדף ב', בעוד מקומות, הוא סובר שהוצאה היא מלאכה גרועה, עוד ראשונים ואחרונים כותבים את זה, רבנו תם בשבועות בדף ה' טוען שהוצאה היא לא מלאכה, מה? מה אמרתי? לא, ריב"א אומר שהוצאה היא לא מלאכה גרועה. אוקיי, אז היא לא מלאכה גרועה, והרבנו תם סובר שהוצאה היא מלאכה גרועה, זאת שיטת רוב הראשונים. יש, גם בריב"א יש מקום לדון, האם כשהוא אומר שההוצאה היא לא מלאכה גרועה, מה הכוונה? מסברה הוא לא רואה בזה מלאכה גרועה? הוא שאומר לא, פסוק חידש שגם היא אסורה ממילא עכשיו, היא לא מלאכה גרועה. זאת אומרת, הוא מדבר על המצב אחרי שכבר הפסוק חידש שזה אסור. לא שבסברה עצמה הוא לא מסכים שבכלל הדבר הזה הוא מלאכה גרועה. אני אסביר עוד מעט למה אני מעלה את שתי האפשרויות האלה. אבל לפני זה, הגמרא בדף צדיק וב, יש שתי לשונות למה הכנסה נאסרת. הוצאה נאסרה, זה ראינו עכשיו. למה הכנסה? אז א' זה סברה, מה לי הפוקי, מה לי היו לי. אוקיי? והלשון השנייה, זה גם היה במשכן. בסדר? ולכן, בכל מקרה, לענייננו יוצא שהכנסה היא תולדה של, תולדה של הוצאה. אוקיי? אז חלק מהראשונים כותבים, תוספות שם בגמרא בצדיק וב, תוספות אומר שמה, למה צריך שהתולדה תהיה כתובה במשכן? איפה מצאנו שתולדות בשביל להיעשר צריכות להיות כתובות במשכן? זה אומר, כיוון שמדובר במלאכת הוצאה, שהיא מלאכה גרועה, אז לא הייתי משווה אליה את התולדות שלה, רק אם הם היו במשכן. צריך איזשהו חיזוק לאסור את התולדות, לא מספיק מעצם זה שזה דומה להוצאה, מה לי היו להם, מה לי הפוקי, אני צריך שזה גם יהיה במשכן. אז מה רואים פה? שאפילו אחרי שהתחדש שהוצאה היא גם נאסרת, זה עדיין מלאכה גרועה, גם למסקנה, נכון? ולכן התולדות שלה, אני כבר יודע שהיא אסורה. עכשיו אני שואל, מה עם התולדות? לא יודע, אם זה היה במשכן אני אסור, אם לא אז לא. זאת אומרת, יוצא שגם אחרי שהפסוק חידש שהוצאה אסורה, זה עדיין מלאכה גרועה. בסדר? יש לנו שלוש שיטות למעשה. הוצאה היא לא מלאכה גרועה, או שהוצאה היא מלאכה גרועה, אבל הפסוק חידש שלו, או שהוצאה היא מלאכה גרועה גם אחרי החידוש של הפסוק. בסדר? אלה שלוש השיטות. אני עושה את זה ממש בקצרה, אני לא רוצה להיכנס לכל המקורות, כי זה לא מענייננו כאן. עכשיו, אני רוצה לטעון עוד טענה. יש שני כיוונים בראשונים להסביר את הטענה שהוצאה היא מלאכה גרועה. כיוון הראשון, כן, האור זרוע, שהוא אומר, דמה מלאכה עשה? מעיקר החפץ ואשתה חפץ. אתה ראה חפץ מסוים, אותו חפץ נשאר כמות שהוא, רק הוא עכשיו ברשות הרבים ולא ברשות היחיד, או להפך. אוקיי? אז הוא לא עשה שום דבר. גם בסמג, הוא אומר, אינה נראית מלאכה. או בהגות מרדכי, המהר"ם קזיס אומר, שכל המלאכות עושות רושם בדבר שעושים בו המלאכה, והוא משתנה ממה שהיה קודם לכן. אוקיי? אז לכן זה מלאכה גרועה. כל אלה בעצם מסבירים לי מה שאנחנו היינו אומרים גם בסברה פשוטה, נכון? שהוצאה לא מייצרת שום דבר חדש, היא לא עושה כלום, היא פשוט מעבירה את החפץ ממקום למקום. זה הכיוון הראשון. אבל יש כמה ראשונים, בן ורשב"א ותוספות ראש ועוד, שהם הולכים לכיוון אחר בכלל. הם טוענים שמלאכה, שהוצאה היא מלאכה גרועה, כי הגדרים שלה לא הגיוניים. למה? כי עובדה שדבר כבד מותר, אם זה באותה רשות, אבל דבר קל, לפחות אם זה ברשות, מרשות לרשות, אסור. בסדר? אז יש כאלה שתולים את זה בזה שאנחנו לא עושים הבחנה בדבר קל ודבר כבד. יש כאלה שתולים את זה בשאלה, מה אכפת אם זה ברשות היחיד לרשות הרבים, או ברשות הרבים, או ברשות היחיד לרשות יחיד אחרת. הגדרות, הגדרים של המלאכה לא הגיוניים. לכן זאת מלאכה גרועה. שאלה מעניינת, אם הם לא הגיוניים, אז מאיפה הם יצאו? זה ראינו בגמרא למעלה. הגמרא אומרת שמשה היה ברשות הרבים, והם היו ברשות היחיד, ולכן הגמרא מדייקת, כנראה שההוצאה שעליה הוא דיבר זה ברשות היחיד, ברשות הרבים. יש לנו מקור לזה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים את ההיגיון שבזה, ולכן זה מלאכה גרועה. בסדר? כך אומרים הראשונים מהסוג השני. לא מתאים למה שהיינו חושבים. זאת אומרת, הייתי אוסר משהו שכבד לסחוב אותו. מה אכפת אם אתה מעביר אותה ברשות היחיד לרשות הרבים? תעביר, ברשות היחיד לרשות היחיד אחרת לא? למה, מה זה משנה? אתה לא מבינים את ההיגיון, זה לא סתירה, אנחנו לא מבינים, אין פה סתירות. כן, זה שאלה, זה לא קושייה. עכשיו, נדמה לי שהראשונים מהסוג הראשון, כן, האור זרוע וסיעתו, הם כנראה מניחים את מה שהנחנו עד עכשיו. שהמלאכות בשבת ביסודן, עניינן יצירה. נכון? ואם אתה לא יוצר שום דבר, החפץ נראה עכשיו בדיוק כמו שהוא היה קודם, זאת מלאכה גרועה. ואת ההנחה שלהם בסאבטקסט אפשר לראות שהם מניחים מה זאת המלאכה בשבת, מה באמת המהות של מלאכות שבת, זה מידת היצירתיות שיש בעניין. עד כמה הדבר שנוצר פה הוא חדש. כן? אין בו פנים חדשות באו לכאן. הראשונים מהסוג השני, לא מוטרדים מזה ש... כן, נגיד ככה, אם הייתם שואלים אותי למה הוצאה היא מלאכה גרועה, הייתי אומר כמו אור זרוע. זה ברור, הוצאה זה מין משהו כזה, מה אתה רוצה? זה כמו ללכת. למה ללכת זה לא אסור? אוקיי? זה, ככה אני הייתי מסביר למה זאת מלאכה גרועה. למה הרמב"ן והרשב"א וסיעתם לא הולכים על זה? כי הם כנראה לא מבינים שמידת היצירתיות זה בעצם מה שמגדיר את המשמעות של מלאכות שבת. הנקודה היא לא היצירתיות. כן? כן, אבל זה לא אומר שהעברה מרשות לרשות היא נחשבת שינוי, אלא שניהם עושים קניין. אני לא חושב, לא הייתי קושר את זה לפה. לא הייתי קושר את זה לפה, אבל בסדר, לא משנה. בכל מקרה לענייננו, הראשונים האלה כנראה מבינים שזה שלא נוצר משהו חדש בחפץ, זה לא מטריד אותם. לא זה הבעיה במלאכת הוצאה, לא זה מה שהופך אותה למלאכה גרועה. אז מה כן? הגדרות לא הגיוניות, אוקיי? לא ברורות, לא מובנות. עכשיו, יותר מזה, לפי זה, באמת, נגיד, כשהם אומרים ש... אם אנחנו מדברים על מידת היצירתיות, אתם מבינים, לא רק שההגדרה, לא רק שההסבר למה הוצאה היא מלאכה גרועה, הוא פשוט שלא קרה שום דבר בחפץ. אלא גם ברור שאם אתה מדבר על מידת היצירתיות, זה ממש לא חשוב אם זה כבד או קל. זה לשני הצדדים הולך הכיוון הזה. נסיעת הראשונים הראשונה בעצם אומרת שני דברים. א', היא אומרת, לא נוצר שום דבר בחפץ. ב', היא לא מוטרדת מזה שאין הבדל בין חפץ כבד לחפץ קל. זה לא מה שמטריד אותה. זה לא ההגדרה למלאכה גרועה. שני הדברים האלה מתיישבים מה שאמרתי. כי הם רואים את המוקד ביצירתיות. אז יצירתיות זה אומר שלא קרה שום דבר בחפץ. מצד שני, אם לא קרה שום דבר בחפץ, זה מלאכה גרועה. מצד שני, מה זה שני בחפץ קל או כבד? לא מדובר פה על לנוח. מדובר פה על לא ליצור. אז מה אכפת אם זה כבד או קל? הראשונים מהסוג השני, בדיוק ההפך, תמונת המראה. הם אומרים את שני הדברים הפוך. הם אומרים, מאוד חשוב, הייתי מצפה שכבד יהיה אסור וקל יהיה מותר. וזה שזה לא יוצר שום דבר, מה אכפת לי? זאת אומרת, לשיטתם, כנראה המוקד הוא לנוח. תאסור כבד, תתיר קל. אוקיי? ומצד שני, השאלה אם זה לא יוצר בחפץ, מה אכפת לי אם זה יוצר בחפץ? השאלה אם אתה נח. אוקיי? לכן בעצם, משני הצדדים שאני מסתכל על המחלוקת הזאת, איכשהו נראה שהמחלוקת הזאת בעצם נעוצה בשאלה איך אנחנו מבינים את מלאכות שבת בכלל. לכן זה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. ואתם מבינים שזה בעצם מיד מעלה לנו מחדש את מחלוקת רש"י והתוספות ריט שראינו. אתם זוכרים שרש"י בעצם מבין שהלמתת אבות מלאכה הם בעצם כמו קצירה ותחינה. נכון? סליחה, לא כן, הפוך, זה התוספות ריט. זה כמו קצירה ותחינה. רש"י אומר שזה פשוט חילוק גופים, נכון? זוכרים בשיעור הקודם. מה זה אומר? מה זה אומר בעצם? בדיוק. זאת אומרת, לפי רש"י, יש יסוד אחד בכל מלאכות שבת. יש חילוקי גופים. יסוד אחד בכל מלאכות שבת. זאת אומרת, מה יכול להיות היסוד הזה? כנראה יצירתיות, נכון? זאת אומרת, אסור ליצור. יש המון דרכים ליצור. אלה המלאכות השונות בשבת. בסדר? לעומת זאת, לפי התוספות ריד, מבחינתו זה כמו קצירה ותחינה. זאת אומרת, זה פשוט למתת איסורים שונים. למה זה לא נמנה כ-39 להבים? כי פשוט הכל מופיע בפסוק אחד. רק בגלל שאין פסוק, אבל ברמה העקרונית, הפסוק הזה מלמד אותי על 39 איסורים שונים. אוקיי? כך אמרתי בשיעור הקודם, גם במחלוקת רש"י ותוספות ריט, שזה בעצם משקף את השאלה האם העניין הוא היצירתיות, ואז בעצם כשאתה ממיין מלאכות או בודק מה אבות מלאכה, תפעיל את הראש שלך ותראה מה יצירתי באופן משמעותי ומה פחות, נכון? לעומת זאת, לפי התוספות ריט, המוקד הוא המשכן, לא מידת היצירתיות. למה? כי אנחנו לא מדברים פה על איסור יצירתי, ליצור. אנחנו מדברים פה על איסור לחזור על המלאכות שהיו במשכן. כל מלאכה, אם היא הייתה במשכן, היא נאסרה. למה? לא יודע למה. אבל זה 39 אבות מלאכה, 39 איסורים שונים. אין להם יסוד משותף. חוץ זה שהם היו במשכן, אבל זה לא... אין משהו משותף לכל ההגדרות של המלאכות האלה. הסברתי, אם אתם זוכרים, ואני אחזור על זה עוד בהמשך, שלפי התוספות ריט גם מאוד ברור למה אנחנו לא מוצאים תולדה שנלמדת בצד השווה משני אבות בשבת. לעומת זאת, בנזיקין אנחנו כן מוצאים תולדה של שני אבות, בבבא קמא ודף וו. למה לא? כי לפי התוספות ריט אין צד שווה לשני האבות. לפי הרש"י יש צד שווה, שני האבות זה צורות יצירה שונות. אז אני יכול לראות, אם בתולדה יש גם רמת יצירה כמו שני האבות, אני יכול ללמוד מהצד השווה של שני האבות שגם זה ייאסר. אבל אם שני האבות אין להם שום דבר משותף, זה שני איסורים שונים. מה יש לי ללמוד הצד השווה מאיסור, לא יודע מה, איסור חזיר ואיסור כניסה למקדש בטומאה. זה שני דברים שונים. איזה תולדה יכולה לצאת מהצד השווה של שני אלה? אין שום צד שווה. לא, לא, אני מדבר על דף וו, מי ששאלת את זה גם בשיעור הקודם. לא, אני לא מדבר על הלא הרי במשנה. הלא הרי במשנה זה ככה. אני מדבר על דף וו, אחרי שיש לי כבר את ארבעת האבות. עכשיו, בדף וו, אבנו סכינו ומסעו, שניחן בראש הגג ונפלו והזיקו, אז שם אני לומד את זה מבור ואש, ששני אלה כתובים בתורה, וזה לא כתוב בתורה. זה בצד השווה, אוקיי? אני לא יכול ללמוד את זה מבור לבד, ולא יכול ללמוד את זה מאש לבד. בסדר, שור ואש, לא? יש שם כמה צד שווים כאלה. אז זה אנחנו מוצאים בנזיקין, בשבת אנחנו לא מוצאים. לפי התוספות ריט זה מובן למה לא. בנזיקין בסוף בסוף זה ממונך, ואתה התרשלת, ולכן אתה חייב לשלם, זה הצד השווה, כמו שהמשנה אומרת בתחילת בבא קמא. הצד השווה שהם ממונך, שמירתן עליך, כשיזיק לך ומזיק, שלם את השומן נזק מיטב הארץ. אז זה הצד השווה, אם אתה מוצא תולדה שאלה המאפיינים שלה, אתה יכול ללמוד אותה בצד השווה מהאבות. אבל בשבת, אם זה באמת 39 אבות, איסורים נפרדים, אין להם יסוד משותף שהם כולם צורות שונות ליצור. אז מה אתה רוצה ללמוד בצד השווה? אין צד שווה. איסורים שונים, כן, כמו שאמרת, זה כמו ללמוד מאיסור חזיר ואיסור כניסה למקדש בטומאה. מה נלמד? איזה צד שווה יש בין שניהם? ששניהם אסורים? אז מה? איזה תולדה תוכל להילמד בצד השווה של שני אלה? אין להם צד שווה. נכון? כך אמרתי בשיעור הקודם. עכשיו אני רוצה לטעון שהמחלוקת ראשונים שפה, יכול להיות שהיא משקפת גם את המחלוקת הזאת ברש"י לתוספות ריט. כי לפי רש"י שהיסוד הוא יצירה, נכון? אז אומר רש"י, אז ברור, למה הוצאה היא מלאכה גרועה? כי אין בה יצירה. החפץ מעיקר החפץ ואשת החפץ. לא השתנה שום דבר בחפץ. מה? זה ההערה שהערתי אחר כך, שאני לא חושב שברש"י בהכרח כתוב שיש להם יסוד משותף. כיוון שהוא גם אומר את זה על קצירה ותחינה, אותו דבר שזה גופים מחולקים. נכון, אני אומר, לפי איך שמבינים בדרך כלל את רש"י, אני משתמש בזה רק ככותרת. התפיסה שאומרת שהכל זה יצירה, זה הבעיה. אמרתי, ברש"י עצמו אני בכלל לא בטוח שזה הנקודה. אבל לפי התפיסה הזו שמייחסים בדרך כלל לרש"י, אז אני מבין שההוצאה היא מלאכה גרועה, כי אין בה יצירתיות. בסוף בסוף מה שמייחד את המלאכות זה היצירתיות שבהן. ובהוצאה אין יצירתיות, לכן זה מלאכה גרועה. אז זה סיעת הראשונים הראשונה, האור זרוע וסיעתו. שהם הולכים בשיטת רש"י. לפי התוספות ריט, אין מימד של יצירתיות. לא זה מה שמגדיר את המלאכות האסורות בשבת. מה כן מגדיר? לא יודע. צריך לנוח בשבת מאיזושהי סיבה, ומה זה לנוח? לא לעשות את כל מה שהיה במשכן. מה משותף לכל מה שהיה במשכן? כלום. אין שום דבר משותף. זה לא שיש שם איזשהו יסוד שמופיע בכל, בכל האבות, אלא זה שהם היו במשכן. לכן המשכן הוא המגדיר, ולא היצירתיות, או, לא שום, או החשיבות, או הסברה, כל השיטות שדיברנו עליהן בתחילת בבא קמא. נכון? המשכן הוא המגדיר, מה שהיה במשכן, כמו הרך והירושלמי. אוקיי? אז באמת הרך והירושלמי שיטתם, שהוצאה היא באמת בכלל לא מלאכה גרועה. כי הרך והירושלמי טוענים שמה שמהווה את המגדיר של המלאכות זה הימצאותן במשכן. לא צריך שהן יהיו יצירתיות, לא צריך יצירתיות, לא צריך שהן יהיו חשובות באיזשהו, מה שהיה במשכן. אוקיי? אז אם זה ככה, גם הוצאה הייתה במשכן, זה ראינו. אז גם הוצאה, יהיה מלאכה, מה הבעיה? זה בכלל מלאכה גרועה. לא אהבה אמינה שמלאכה גרועה, וגם לא למסקנה אחרי שלמדנו את ההוצאה, גם כן זה לא מלאכה גרועה. אולי בירושלמי, אני לא יודע אם בירושלמי בכלל מובא מקור להוצאה. יכול להיות שמתי ירושלמי לא יביא בכלל מקור להוצאה, כי זה היה במשכן, לכן זה אחד, זה מיתת אבות מלאכה. אבל לפי סיעת הראשונים של הרמב"ן והרשב"א, שאומרים שהוצאה היא מלאכה גרועה לא כי היא לא יצירתית, ברמה העקרונית גם הם מצטרפים לירושלמי. גם הם טוענים שלא היצירתיות מגדירה את המלאכה. רק הם טוענים שעדיין זאת מלאכה גרועה, כי הבבלי היא העובדה שמביא לזה מקור. אז זה כנראה מלאכה גרועה, לא כמו הירושלמי. עכשיו, אבל זה מלאכה גרועה רק כי הגדרים לא הגיוניים. לא, זה לא היצירתיות. במובן הזה הם כמו הירושלמי. זה התפצלות בתוך השיטה הזאת בין הירושלמי והרך לבין הרמב"ן והרשב"א. אוקיי? השאלה האם זאת מלאכה גרועה בגלל שהגדרים לא הגיוניים, או שזה שהגדרים לא הגיוניים לא מטריד אותי, לכן זה בכלל לא מלאכה גרועה. אבל מי שאומר זאת מלאכה גרועה בגלל חוסר יצירתיות, הוא בכלל נמצא בצד השני. זה בצד של רש"י, מה שמיוחס לרש"י. ששם היצירתיות היא הנקודה, ואם הוצאה אין בה יצירתיות, אז היא מלאכה גרועה. אוקיי? ולכן המחלוקת הזאת של איך להגדיר למה והאם הוצאה היא מלאכה גרועה, בעצם משקפת את אותה מחלוקת שדיברנו עליה בשיעור הקודם, בין רש"י לתוספות ריב. עוד פעם, המיוחס לרש"י, לבין התוספות ריב. בסדר? עכשיו, יש כמה השלכות לעניין הזה שזאת מלאכה גרועה, אני אביא כמה מהן, כדי שנדע על מה מדובר. אז החיי האדם כותב שאיסור מעשה שבת, כן חיי האדם ידוע, משתמשים בו הרבה, שאיסור מעשה שבת קיים רק מתי שנעשה שינוי בגוף החפץ. זאת אומרת, אם מישהו עשה מעשה שבת על משהו, אבל לא נעשה שינוי בגוף החפץ, נגיד הביא חפץ ממקום למקום. הוא הביא את זה בשבת, באיסור, מרשות הרבים לרשות היחיד. בסדר? אבל אין, בחפץ עצמו לא קרה שום דבר. אוקיי? אז זה לא יהיה אסור במעשה שבת. זאת אומרת, זה נסתר מסוגיות ולא ברור, אבל לגבי הבאת דברים בשבת, הסוגיות משתמע שיש עניין מעשה שבת. אבל לא משנה, משהו אחר שלא נעשה איסור בדבר, אבל לא היה שום, אין שום דבר בחפץ עצמו. אם אין חפץ שבו אתה משתמש, אין איסור מעשה שבת. נדמה לי שהדבר הזה בהחלט משקף את התפיסה שאומרת שמלאכת שבת במהותה היא שינויים בחפץ. יצירתיות. דבר שלא עשה שינוי בחפץ, כמו שאומר האור זרוע, הוא מלאכה גרועה. אז בסדר, התורה אסרה את זה, אבל מעשה שבת לא יהיה פה, אוקיי? כי אתה צריך חידוש מיוחד גם על מעשה שבת, לא רק על זה, זאת מלאכה. תזכרו במה שאמרתי קודם, שבאופן עקרוני אני הייתי אפילו מצפה לפי השיטה הזאת, שמלאכת הוצאה בכלל לא תהיה אסורה מצד לא תעשה כל מלאכה. זה איסור נפרד שנלמד מיעביר כל במחנה. זהו, זה לאו, לאו רגיל. לא קשור לסקילה, לא איסור מלאכה, לא קשור לכל איסורי שבת. אמרתי, זה לא מופיע בשום מקום. אבל זה בעצם מה שהיה מתבקש לפי השיטה הזאת. אוקיי? אז לכן ברור שאם אתה רוצה עכשיו לאסור גם את מעשה שבת, מעשה שבת נאמר על איסורי מלאכה, מה זה קשור לפה? אז זו התפיסה של הוצאה כמלאכה גרועה בגלל שהיא לא יוצרת משהו בחפץ. כן? תראו? הדוגמה השנייה, יש בבית יצחק, אז הוא דן שם מה הדין של מקלקל בהוצאה. האם חייב או פטור? אז הוא אומר, מקלקל בהוצאה יהיה חייב, מקלקל בדרך כלל פטור. בכל המלאכות שאתה עושה את זה בקלקול, אז הוא פטור. בהוצאה לא, למה לא? כי ההוצאה מעיקר לא מתקנת שום דבר בחפץ. אז אם ההוצאה קלקלה באיזושהי צורה, מה אכפת לי? מקלקל זה פותר במקום שבו מהות המלאכה היא לתקן. אז אם אתה עושה את זה באופן מקלקל, אז חטאת למטרת המלאכה. זה אומר, לא חטאת לקדוש ברוך הוא. כן? לא עשית את מה שהמלאכה בעצם בדרך כלל אמורה לעשות. אבל בהוצאה, גם כשאתה עושה את זה כרגיל, זה לא מתקן כלום. אז לכן, אם תקלקל, זה לא יפתור אותך. מה? נכון, אז זה פשוט לא בגלל שזה מלאכה גרועה, אלא בגלל שזה לא מתקן שום דבר בחפץ. כן. למרות ש... כן, אוקיי. למרות ש... עוד פעם אני אומר, לפי, נגיד לפי הרמב"ן והרשב"א, תוספותריד, שהם הם, הם בעצם מבינים ש... ש... שההוצאה לא עושה שום דבר בחפץ, אבל, אבל מה אכפת לי? אז הצד השני של המטבע קשה. בגלל שאז, תסביר לי למה מקלקל בשאר המלאכות יהיה כן פטור. הרי הם, לטענתם, גם בשאר המלאכות זה לא באמת נעשה בשביל היצירתיות שבעניין. הם אולי יצירתיות, אבל זה לא מעניין אותי בהלכות שבת. אז הצד השני של המטבע יהיה קשה על השיטות האלה. דבר שלישי, טוב, זה פחות, פחות מהותי, אז אני אעזוב את זה. דבר רביעי, יש בפני יהושע, בדף נון א', בשבת, הוא אומר, ועוד, דהה הוצאה לרשות הרבים אפילו באדם, מלאכה גרועה היא, ולאו בכלל לא תעשה כל מלאכה היא. היא לאו דיאלפינן לה באפי נפשה. לו לא היינו לומדים את זה בנפרד, זה לא היה נכלל בלא תעשה כל מלאכה. כן, אני, זה ממש מה שהערתי קודם, אפילו אחרי שלמדנו, אני לא מבין למה זה נכנס לא תעשה כל מלאכה. זה היה אמור להיות איסור נפרד, זה ממש הניסוח שלו. ואז הוא אומר, ואם כן משמע, זה לא שייך אך מילתא בבהמה כלל, מדאורייתא, אלא מדרבנן. שביתת בהמתו, שביתת בהמתו זה איסור על מצב שהבהמה עושה מלאכה בשבת. נגיד הבהמה קוצרת, או הבהמה, לא יודע מה, עושה בוררת. אז זה איסור דאורייתא. איסור של שביתת בהמתו, אוקיי? אלא אם כן זה היינו רוויתא. זאת אומרת, אם היא נגיד אוכלת עשב מהשדה, כי היא צריכה לחיות, זה אוכל בשביל עצמה, זה מותר. זאת אומרת, על זה אין איסור שביתת בהמתו. אבל אם הבהמה בוררת לעצמה, והיא לא צריכה את זה כדי לחיות, היא סתם בוררת. אז אני עברתי איסור דאורייתא. אנשים לא יודעים את הדבר הזה. אני עברתי איסור דאורייתא, שביתת בהמתו. זה לא איסור מלאכה, זה לא סקילה. זה איסור לאו, אוקיי? זה שביתת בהמתו. אומר הפני יהושע, אבל על הוצאה לא. שביתת בהמתו, כשהבהמה הוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא. על זה לא נאמר שביתת בהמתו. למה לא? זאת אומרת, כי זה בכלל לא נכלל בלא תעשה כל מלאכה. הרי אתה ובהמתך, זה לא תעשה כל מלאכה, זה נאמר על שביתת בהמתו, זה נאמר על איסורי מלאכה. איסור הוצאה הוא לא באמת איסור מלאכה. בעצם הוא היה אמור להיות בכלל נמנע כלב נפרד, שנלמד מביאווירו כל במחנה. לא ברור למה זה נכנס לראות תעשה כל מלאכה, אבל זה איזושהי גזירת הכתוב, אבל זה לא באמת איסור מלאכה. זה עכשיו ביטוי אולי הכי מובהק למה שאמרתי קודם. עד כדי כך שזה מאוד מחדד את הקושי, אז למה באמת לא מנו את זה כאיסור נפרד? בסדר, אבל אני אומר, פה רואים בצורה אולי הכי קיצונית את התפיסה שבעצם מדובר פה באיסור מפרשה אחרת לגמרי. זה שהחליטו לחבר אותו למדחת אהבות מלאכה אחרים, זה החליטו מאיזושהי סיבה שלא ברורה. דאורייתא, מי אמר שלא דאורייתא? אה? לא, שביתת בהמתו. לא ההוצאה עצמה. ההוצאה עצמה ודאי זה דאורייתא. רק שביתת בהמתו, כשהבהמה מוציאה, זה לא יהיה מדאורייתא. בשאר המלאכות, אם הבהמה עושה את שאר המלאכות, זה דאורייתא. אבל בהוצאה לא. למה לא? כי האיסורי שביתת בהמתו לא נאמרו על כל איסורי שבת. הם נאמרו על איסורי מלאכה בשבת. ההוצאה זה לא איסור מלאכה. מלאכה גרועה, זה נלמד מיעביר כל במחנה. אבל זה לא נאמר, שביתת בהמתו. אמרתי שלפי זה מאוד יהיה קשה, אז למה לא מונים את זה? כלב נפרד באמת. למה בכל זאת בסוף מכניסים את זה לא תעשה כל מלאכה? זה נמנע בתור כן אב מלאכה 39. זה אומר, כי הוא טוען שגם אחרי שהכניסו את זה, זה רק עניין סידורי. אבל אין פה, זה לא איסור מלאכה. גם למסקנה בעצם איסור הוצאה הוא לא איסור מלאכה. זה הביטוי הכי קיצוני לתפיסה א', שהוצאה היא מלאכה גרועה כי היא לא יוצרת בחפץ שום דבר, ב', שזה נשאר גם אחרי החידוש של הפסוק. לא שהפסוק חידש שלו, לא. הפסוק חידש שזה נאסר למרות שזאת מלאכה גרועה, וזאת עדיין מלאכה גרועה. והנה ההשלכות. בסדר? כן, זה גם נפקא מינא לדינא, כי זה נאמר, זה נשאר מלאכה גרועה גם אחרי שהפסוק אסר את מלאכת הוצאה. אגב, אחת הסיבות, טוב, נדבר על זה אולי, נגיד, הוצאה למשל לא נאסרה ביום טוב. אז יש קצת מחלוקות בשאלה אם הוצאה שלא לצורך כלל, או אם זה הותר לגמרי, או לא משנה, כמו אוכל נפש או משהו כזה, אבל יש בהחלט כמה שיטות, ואני חושב שפשט הסוגיות נראה שהוצאה פשוט היא לא במשחק, במלאכות יום טוב, ואם זה ככה, אז באמת רואים שגם אחרי שהתורה חידשה את מלאכת הוצאה, וחיברה את זה לכל האבות מלאכה האחרים בלא תעשה כל מלאכה, זה עדיין לא באמת חלק בלתי נפרד מאיסור המלאכה. יש פה עדיין משהו אחר. והאיסור הזה לא נאמר ביום טוב. ביום טוב נאמר איסור על מלאכה. מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש. מה שהרמב"ן אומר, מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש, זה לא מלאכת עבודה. מלאכת עבודה זאת יצירה, הוצאה היא לא יצירה. בסדר? לכן ביום טוב זה באמת לא נאסר. וזה כמובן מחדד עוד פעם את השאלה, אז למה בשבת כשאוסרים את זה, זה לא מדין של לאו נפרד, שיעבירו כל במחנה, למה זה נכנס לתוך לא תעשה כל מלאכה, זה הרי לא באמת מלאכה. בסדר, אז אני אומר עוד פעם, זה... אני אסביר את זה בהמשך השיעור, אבל בינתיים אני משאיר את זה. עכשיו, יש הצעות, זה ראיתי בספר מיטל, תראים את זה? זה ראש ישיבה חבדניק, הוציא כל מיני ספרים על, על מלאכות שבת, דווקא דברים מעניינים, דווקא זה לא משנה. אז הוא מציע שם לתלות את המחלוקת עם הוצאה עם מלאכה גרועה בגלל שהיא לא יצירתית, או בגלל שהגדרים שלה לא הגיוניים, הוא תולה את זה במשהו אחר. אני לא לגמרי בטוח שאני מסכים. הוא רוצה לטעון, יש לגבי אמירה לנוכרי, יש שאלה למה עשו האמירה לנוכרי בשבת. אוקיי? רש"י בתחילת מי שהחשיך, טוען שזה אסור בגלל שהגוי נחשב כשלוחי. כשאני אומר לגוי לעשות משהו, הוא פועל בתור שליח שלי, שלוחו של אדם כמותו, אם הוא עשה את המלאכה הזאת, אז זה כאילו שאני עשיתי אותה. זה מדרבנן. למה מדרבנן? כי לגוי אין שליחות. נכון? כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. בגוי אין שליחות. אוקיי? אבל יש בגוי שליחות לחומרה מדרבנן. רואים את זה ברש"י בפרק איזו נשך. שם רש"י כותב לגבי ריבית, אני שולח ריבית ביד גוי וכולי, ורש"י כותב שם שרבנן גזרו שליחות על גוי לעניין איסורים, לחומרה. זאת אומרת, אם אתה תעשה איסור באמצעות גוי, לא תוכל להיפטר בטענה שהגוי הוא לא שליח שלך. אבל זה עדיין, מדרבנן, זה לא איסור דאורייתא, כי אין שליחות לגוי, אבל רבנן גזרו שליחות לנוכרי לחומרה. אומר רש"י, זה אומר באיזו נשך. במי שהחשיך הוא אומר שהיסוד הזה עצמו הוא הבסיס לאיסור אמירה לנוכרי בשבת. כי אמירה לנוכרי בשבת זה בעצם אני אמנה אותו כשלוחי, ולעניין חומרה באיסורים יש שליחות לגוי, לנוכרי, לחומרה. אוקיי? אגב, יש סתירות ברש"י במקומות אחרים, ששם הוא אומר שזה מצד ודבר דבר. אתה אומר שאסור להגיד לנוכרי לעשות מלאכה בשבת, זה בגלל שאתה מדבר דיבורים אסורים בשבת. זה הבעיה, לא הבעיה שאתה אמרת את זה לנוכרי דווקא, אלא בזה שהוצאת מהפה דיבורים אסורים. ההסבר המקובל בדרך כלל לסתירה הזאת, איך כבר איפה ראיתי, אולי זה שלי, אני כבר לא זוכר איפה. אה? בדיוק. זה הנפקא מינה שמביאים. שאם אתה אומר לגוי לפני שבת, אז אם אתה רואה אותו כשלוחך, אז זה לא עוזר שמינית אותו לפני שבת. כשהוא עושה את זה, הוא עושה כשלוחך, אתה חיללת שבת. אבל אם הבעיה היא דיבורך בשבת לא יהיה כדיבורך בחול, כן, עובדין דחול, או דיבורים אסורים, ודבר דבר, אז מה הבעיה? דיברתי ביום שישי. זה שהוא נעשה בשבת זה לא קשור, מה שהוא עשה זה לא רלוונטי, השאלה מתי אני דיברתי. אותו דבר הפוך, אם דיברתי בשבת והוא עשה בבוצאי שבת. אז מצד הדיבורים האסורים זה דווקא יהיה אסור. מצד השליחות לחומרה, אין בעיה, כי הוא עשה את זה במוצאי שבת. אז זה מותר, אוקיי? אז ברש"י נגיד אין סתירה. אבל לענייננו מה רואים? שיש באופן עקרוני שייכת שליחות על איסורי שבת. נגיד אם אני אמנה יהודי שיעשה עבורי מלאכה בשבת, נגיד שזה תמיד אין שליחת דבר עבירה. נגיד נתעלם רגע, לפי שמאי הזקן, שיש שליחת דבר עבירה, בסדר? בשום חגי הנביא. אז הגמרא בקידושין, שהיא אומרת שהוא סובר שיש שליחת דבר עבירה. כן, אז לשיטתו, מה יהיה? לכאורה יצא לפי השיטה הזאת של רש"י, שאני עבר איסור תורה. הוא שליח שלי והוא עשה בשמי, ולכן זה דאורייתא. בנוכרי השליחות היא רק מדרבנן. אז האיסור הוא מדרבנן. אבל אמירה ליהודית תהיה איסור דאורייתא, לפי זה. כן? לולי היה פה בעיה של שליחות לדבר עבירה. אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, זה שולחן ערוך הרב טוען את זה, וזאת שיטת רש"י בעצם במקור. אבל יש כמה אחרונים, האם רייבינה והחתם סופר חולקים עליו, והם טוענים לא שייכת שליחות באיסורי שבת. למה? כי באיסורי שבת המוקד הוא הגברא, לא החפצה. מה שנעשה, אם זה נעשה בשליחותי או לא, זה השאלה. אם האיסור הוא איסור שהחפצה יעשה בו משהו, אז אם עשיתי את זה על ידי שליח, זה גם אסור. שייכת שליחות על דבר כזה. אבל אם החובה היא חובה על הגברה, אני צריך לנוח. זה שמיניתי שליח שעשה משהו, אני לא נחתי בגלל זה. פה זה תלוי במציאות, זה לא תלוי בדיני שליחות. זה שהשליח עובד בשמי, זה לא אומר שאני לא נחתי. אני נחתי, אני הסתלבטתי במיטה כל היום. זה שהשליח עשה כל מיני דברים, מה זה קשור? כן, הדברים שבגופו, כן, זה מה שהתוספות ריד אומר ועוד, הדברים שבגופו אין שליחות. אני לא יכול למנות שליח שיניח תפילין בשמי. למה לא? כי המצווה היא שהתפילין יהיו עליי פיזית. השליח, שלוחו של אדם כמותו לא הופך את זה למצב שבו התפילין היו עליי. ודברים שנדרשים למעשה של האדם עצמו, בגופו, לא שייך עליהם שליחות. אז אומרים אותו דבר, גם בייסורי שבת, הקדוש ברוך הוא לא מוטרד מזה שמשהו ייברר בשבת. הוא מוטרד מזה שאני אברור בשבת. זה בגברה, זה לא בחפצה. אז אם זה ככה, אם אני ממנה מישהו אחר לברור, מה זה קשור אליי? אם הוא גוי לא קרה כלום, אם הוא יהודי, אז תרניש אותו. אבל מה זה קשור אליי? אני נחתי, הכל בסדר. לכן הם אומרים, לא שייכת שליחות בסוג דברים כזה. עכשיו, שימו לב, זה שליחות לחומרה מדרבנן. לא, אומרים לו, כן, אבל עדיין, ברמה העקרונית, המושג שליחות לא ניתן להגדיר אותו על סוג כזה של משימות. וכיוון שכך, גם מדרבנן לא שייך להגדיר את השליחות. כל התיקון רבנן כן דורא את התיקון. גם אם השליחות היא רק מדרבנן, אבל צריך להיות סוג של דברים ששייך עליהם שליחות. אחרת זה לא שליחות. אז לכן, זה מה שהם טוענים. אז בעצם יש פה איזושהי מחלוקת בשאלה, האם איסורי מלאכה בשבת הם בחפצה או בגברה? אגב, יש מחילתה, הסמג מביא אותה, זה מובא בבית יוסף, שהמחילתה אומרת, לא תעשה כל מלאכה, ומכאן לומדים אמירה לנוכרי. למה? כי האיסור הוא שהמלאכה לא תעשה, לא שלא אתה תעשה, אלא שהמלאכה לא תעשה. אז אם אמרתי לנוכרי, המלאכה נעשתה, נכון? לא אני עשיתי אותה, אבל המלאכה נעשתה. וזה ביטוי אולי מאוד מובהק לתפיסה של איסור בחפצה. אם הבעיה היא שבחפצה זה קרה, אז ברור שגם אם אני עושה את זה על ידי נוכרי, סוף סוף זה קרה. מה משנה אם עשיתי את זה ככה? תכלס זה קרה. אם המוקד הוא על החפצה, ואז באמת השאלה, אז לפי זה יוצא שהאמירה לנוכרי צריכה להיות דאורייתא. אז אומרים שזה אסמכתא, גם לפי אסמג אולי, לא יודע, זה שאלה אחרת. בסמג לא נראה, זה תופס זה כאסמכתא. אבל לא משנה, זו ציטת יחיד, אף אחד לא פוסק ככה. אז זה, 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 זה איסור דרבנן, ובאמת הנקודה של הביסמאיר ושל החתם סופר, הם טוענים שהדבר כזה לא שייכת שליחות, בגלל שהדין הוא דין בגברה ולא בחפצה. ולפי רש"י, כנראה התפיסה היא, או בשולחן ערוך הרב, התפיסה היא שזה בחפצה ולא בגברה. ולכן בעצם זה כמו המחילתא, כן, לא תעשה כל מלאכה, הכוונה בחפצה אסור שזה יעשה, אז אם עשיתי את זה על ידי נוכרי, סוף סוף זה עדיין נעשה. נכון שאני לא עשיתי את זה, אבל זה עדיין נעשה בהשראתי באיזושהי צורה אחרת, מה זה קשור אליי שזה נעשה. אבל מספיק שזה היה בהשראתי, לא צריך שאני אעשה את זה. אוקיי? זה המחלוקת. הוא טוען, המיטל הזה טוען, שהוויכוח איך להגדיר את המלאכה גרועה, האם זה בגלל היעדר יצירתיות, או בגלל חוסר היגיון בגדרים, זה תלוי במחלוקת הזאת. האם זה איסור בחפצה או איסור בגבר? אם זה איסור בחפצה, אז בעצם זה הכוונה שאסור לשנות את החפץ. אז ההוצאה לא משנה את החפץ, לא קרה שום דבר לחפצה, אוקיי? אם הדין הוא בגברה, אז אתה אמור לנוח, זה לא משנה מה קרה לחפץ, אם אתה הוצאת, לא נחת. רק מה, רק הגדרים לא הגיוניים, לכן זה מלאכה גרועה. אבל לא בגלל שלא עשית שום דבר לחפץ, לכן המוקד הוא בגברה. זה מה שהוא טוען? אני נוטה לחשוב שהוא לא צודק. אני אומר שהוויכוח בין הרמב"ן והרשב"א לבין האור זרוע, כן, זה בשאלה האם איסורי מלאכה בשבת הם בחפצה או בגברה. אם זה בחפצה, פירושו של דבר אסור לשנות חפצים. נכון? לכן באמת זה מה שאומר האור זרוע, ההוצאה לא משנה את החפץ, אז היא מלאכה גרועה. בסדר? אז זה התפיסה של דין בחפצה, התפיסה של רש"י, והשולחן ערוך הרב. לעומת זאת, התפיסה של התוספות ריד, שאומרת או של האור זרוע, שאומרת שצריך, לא האור זרוע, של הרמב"ן והרשב"א, שאומרים שצריך, הבן אדם צריך לשבות בשבת. ממה המלאכות שהיו במשכן, אבל אתה צריך לשבות בשבת, אוקיי? אז למה הוצאה היא מלאכה גרועה? בגלל שזה הגדרים לא הגיוניים. בסדר? אבל אתה צריך לשבות בשבת. אז במקרה הזה באמת לא שייכת לזה שליחות, זה החתם סופר. החתם סופר, והאם רבי אלעזר שאומרים, זה בגברה, בגברה לא שייכת שליחות, כן, דברים שבגופו לא שייך עליהם שליחות. אני לא בטוח שאני מסכים לטענה הזאת, כי גם אם האיסור הזה הוא איסור בחפצה, ברור שהאיסור הוא שאני אעשה את השינוי בחפץ, לא שיעשה שינוי בחפץ. הרי אף אחד לא אומר שאמירה, חוץ מהסמג הזה שגם כן לא ברור אם הוא אומר שזה דאורייתא. עכשיו, אם אני אומר לנוכרי לשנות חפץ, אז עברתי איסור תורה. למה? הרי בחפצה קרה שינוי. למה זה לא איסור תורה? לא איסור תורה כי עדיין צריך את הזיקה אליי בכל מקרה. כל השאלה זה אם בגברה, המוקד הוא על הגברה או על החפצה, אם אני צריך לנוח או אני צריך לא ליצור. ושניהם זה בגברה. ולכן הייתי מצמיד את שני הדברים האלה לאמרי בינה ולביסמאיר, למה הייתם מחליף אותם? ביסמאיר והחתם סופר. שני הצדדים אני יכול לתלות אותם בגברה, וסביר שזה תלוי בגברה. ועדיין אפשר להגיד שהשאלה מה נדרש מהגברה, לנוח ולא לעבוד קשה, אז באמת הייתי מצפה להבדל בין חפץ כבד וחפץ קל, או לא משנה אם זה רשות היחיד, רשות הרבים, מה זה משנה, או שנדרש ממנו לא ליצור, אז זה משהו אחר, אז הוצאה היא לא יוצרת, לכן זה מלאכה גרועה. אבל תמיד הדרישה היא דרישה מהגברא, זה לא באמת דין בחפצה. לכן הטענה של רבי סמאיר ושל החתם סופר שלא שייכת על זה שליחות, יכולה להיאמר לפי שתי התפיסות בראשונים. בסדר? אני לא חושב שזה תלוי באמת בנקודה הזאת, אני הייתי יותר תולה את זה בתוספות ריד וברש"י. בשאלה, לא חפצה וגברא, אלא בשאלה האם הבעיה היא היצירתיות או הבעיה היא העבודה. אבל שניהם זה בגברא, אוקיי? אוקיי, עכשיו אני רוצה להיכנס קצת לעניין הפילוסופי. כי אני רוצה בכל זאת להסביר למה ההוצאה, למרות שהיא מלאכה גרועה ונלמדת מפסוק אחר וכולי, בסוף בסוף כולם מכניסים אותה לאיסור מלאכה בשבת. בסוף בסוף זה כן מלאכה. יותר מזה, לא רק שזה כן מלאכה, אלא מלאכת הוצאה תופסת את המקום הכי רחב מכל המלאכות במסכת שבת, ותמיד מביאים, תמיד שיעורי הפתיחה למסכת שבת, תמיד מביאים את המהר"ל הזה שאומר שכל מסכת נפתחת, לא שאני מאמין בזה, אבל שכל מסכת נפתחת בדבר שהוא מבטא אותה בצורה הכי מובהקת, הכי מובהקת. ולכן מלאכת הוצאה מבטאת את איסורי שבת, או את חובת השביתה בשבת, בצורה הכי מובהקת. לכן פרק ראשון מוקדש למלאכת הוצאה. זאת הטענה. טוב, לא יודע אם זה נכון, אבל זה כבר מחדד עוד יותר את הנקודה. באיזה מובן? יותר מלאכה גרועה. זה דבר שמבטא בצורה הכי פחות טובה את חובת השביתה בשבת, לא הכי טובה. אז אני רוצה להסביר למה לא נכון. למה זה לא נכון? וזה לא סותר את העובדה, זה מלאכה גרועה. אוקיי? אני אגיד יותר מזה. נגיד שהוצאה היא מלאכה גרועה, והפסוק לימד אותי שהיא בכל זאת אסורה. זה רק הכתוב, למרות שהיא מלאכה גרועה, בכל זאת היא אסורה, נגיד, כמו רבנו תם. גם למסקנה, אחרי שלמדנו שהיא אסורה, עדיין, זו מלאכה גרועה, רק היא נאסרה. לא שלמדנו שהיא לא גרועה, אוקיי? כל הנפקמינות שהבאתי. כשמדברים על גזירת הכתוב, יש לאנשים איזושהי תחושה שגזירת הכתוב זה הלכת אבל לא טעמה. אבל זה לא, הוא לא בהכרח. גזירת הכתוב זה משהו שהכתוב מלמד אותי, אבל אחרי שהוא לימד אותי, אני יכול לנסות ולחשוב מה הדבר הזה אומר. יכול להיות שבלי הכתוב לא הייתי מגיע לזה לבד. אבל אחרי שהכתוב אמר, זה לא אומר בהכרח שאני לא יכול להבין. בהחלט יכול להבין. יש מאירי על, בפרק בן סורר ומורה, בסנדרין. הגמרא אומרת שמה שלא לא עושים דין בן סורר ומורה בבת, אלא רק בבן. יהיה לאיש בן סורר ומורה, בן ולא בת. והגמרא אומרת שזה גזירת הכתוב. בירושלמי יותר מפורש, או גם בבבלי. זה גזירת הכתוב, בן ולא בת. מה? לא שלא אומרים גזירת הכתוב הדרשה, לא אומרים שלא דורשים טעם הדקרה הדרשה. גזירת הכתוב אפשר להגיד הדרשה, ויצא מה כתוב. לא דורשים טעם הדקרה הדבר שיוצא, זאת אומרת, כן דורשים טעם הדקרה הדבר שיוצא מדרשה. אין לי בעיה עם דרישת טעם הדקרה בדבר שהוא דרשה. רק בדבר שכתוב מפורש בתורה, לא דורשים טעם הדקרה. אז המאירי אומר, אז כתוב בן ולא בת, זה גזירת הכתוב. ואז אומר המאירי, כן, אבל האמת היא שיש לזה הסבר. וההסבר הוא שבנות אין דרכם ללסתם את הבריות, הרי הגמרא מסבירה שמה למה יש דין בן סורר ומורה, כי אם הוא יגדל, אז הוא ילסתם את הבריות. אוקיי? אז לכן עושים בו דין בן סורר ומורה. עכשיו, ההבדל, גם הראשונים אחרים, הוא הולך בעקבות ראשונים אחרים, החינוך והרמב״ם ועוד, שמסבירים, ככה מסבירים את הטעם למה בן ולא בת. רק המאירי הולך צעד אחד הלאה. ואז אם זה ככה, אז למה קראו לזה גזירת הכתוב? יש לנו הסבר. את זה הראשונים אחרים לא אומרים, מציעים הסברים ועוברים הלאה, בסדר? זאת אומרת, המאירי מתייחס ברצינות להסבר הזה, זה לא וורט, זה שבע ברכות. זאת אומרת, הוא טוען, זה ההסבר. אם זה ההסבר, אז איך כתוב בגמרא שזה גזירת הכתוב? בדרך כלל כשראשונים נותנים הסבר, הם לא באמת חושבים שזה ההסבר, בסדר, הם נותנים לך משהו שיכול לתת לך טעם בפה. אז לא, הם לא באמת מתכוונים לומר שזה ההסבר. ולכן הם לא מוטרדים כל כך מהשאלה למה הגמרא קרא לזה גזירת הכתוב, אבל המאירי כן היה מוטרד. אז הוא הבין שזה ההסבר. והסיבה, אגב, קשורה למה שאתה אמרת קודם. בגלל שזו דרשה, אז אני יכול לשאול את עצמי, למה הדרשן דרש בן ולא בת? למה לא בן ולא, לא יודע מה, בן ולא מבוגר? בן ולא, לא יודע, משהו אחר. אתה יודע, למה, כן, כשכתוב איש, אז אחד איש ואחד אישה במשמע בדרך כלל, לא דורשים איש ולא אישה, חוץ ממקומות מסוימים. בדיוק, בגלל שזו דרשה, אז אני מבין שיש מאחורי איזשהו היגיון. כנראה היה לו איזשהו היגיון שהוא אמר, למה כתוב שם בן וזה בא להוציא בת? כי אני היה לו בסברה שבת לא שייך בדין הזה, אלא רק בן. ואז שואל את הצורה, מה הסברה? הסברה היא זאת, שבת לא תגיע ללסתם את הבריאות, וזה מה שאומר מאיר. מאיר טוען שכשאומרים שמשהו גזירת הכתוב, זה לא אומר שאין לו הסבר. אבל זה כן אומר שבלי שזה היה כתוב בפסוק, מהסברה לא הייתי מוציא את זה. תחשבו שלא לא הייתה את הדרשה. הייתי עושה כי אלה איש בן סורר ומורה וכו', כן, מנה שומע וכל אביו וכל אמו, האם אני לבד הייתי אומר שלא ליישם את הדין הזה על בנות, אלא רק על בנים. כי בנות לא מגיעות לסתם את הבריאות. מה עם בני טובים? לא יודע מה, מישהו שלדעתי אין סיכוי שהוא יגיע לסתם את הבריאות. הוא נכה. אתה יודע, הוא לא יכול להיות מנהיג של שודדים, הוא לא יכול לצאת מהבית בכלל. יש עליו דין בן סורר ומורה? אני לא מכיר מישהו שמוציא נכים מהדין הזה. למה לא? גם הוא לא יגיע לסתם את הבריאות. כן, בסדר, גם זאת שאלה גדולה, מאיפה הם באו הדברים האלה. אז הטענה שבסופו של דבר, זה שגם אם יש סברה, את הסברה אני מסביר אחרי שהבנתי מהתורה שזה הדין. אז אני מסביר את הסברה. אבל זה לא אומר שאם לא הייתה לי את הדרשה הזאת, הייתי מסברתי שלי אומר שדין בן סורר ומורה קיים בבן ולא בבת. לכן קוראים לזה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה לא משהו שבהכרח אי אפשר להבין אותו. גזירת הכתוב זה משהו שרק מההבנה שלי או מהסברה שלי לבדה לא הייתי מוציא את הדין. בכל מיני סיבות דרך אגב, יכולות להיות סיבות אחרות. למשל, הדין מאוד הגיוני, אבל הוא סותר איזשהו עיקרון הלכתי אחר, לכן לא הייתי עושה את זה לולי הייתה גזירת הכתוב. יש לי מאמר על גזירות הכתוב, תראו בסיכום, אני שלח את הסיכום, אז תראו, יש לי הפניה למאמר הזה, עכשיו אני מחלק בין כמה סוגי גזירות הכתוב. אחד מהם זה שלא הייתי יודע את הדין בי הפסוק, השני שזה סותר עקרונות הלכתיים אחרים וכו', יש כל מיני. בכל אופן, אז לענייננו, אם אני אומר שהוצאה היא מלאכה גרועה, ויש גזירת הכתוב שבכל זאת אוסרת אותה, והראשונים מכניסים את זה לתוך איסור מלאכה, לא משאירים את זה כאיסור נפרד. אז הוא אומר, אוקיי, אז יש מאחורי זה איזשהו היגיון. למדתי את זה מפסוק, אבל עדיין יש בזה איזשהו היגיון. מה ההיגיון בזה? למה באמת הוצאה בכל זאת בסופו של דבר נתפסת כמלאכה? או אולי אפילו המלאכה הכי מובהקת, אם תרצו ללכת עם המהר"ל. אז תראו, יש פה עיקרון שקל מאוד לא לשים לב אליו, אבל אני חושב שכש... מה? כן, כן, אני בכוונה לא, כי אחרת זה תופס את העיניים. אם יש מקור שאני קורא, אז אני מקרין. תראו אחרי זה את הסיכומים, הכל כתוב, אני שולח את הקובץ. יש איזשהו הבדל מאוד מהותי, אסימטריה מאוד מהותית, בין העבודה של הקדוש ברוך הוא לעבודה של בני אדם. הקדוש ברוך הוא בורא ואנחנו יוצרים. ומה זה אומר יוצרים? למעשה, אדם אף פעם לא יכול לעשות משהו יש מאין. את היש מאין הכי גדול שתעלו בדעתכם, הוא תמיד יש מיש. בסדר? יותר מזה, בדרך כלל, כשאנחנו עושים שינוי, אפילו שינוי מהותי, נגיד לא מלאכות גרועות, מלאכות טובות, בסדר? מלאכות שעושות שינוי בחפץ. איך נעשה השינוי בחפץ? בסוף בסוף, אם תחשבו על זה טוב, פילוסופית, כל מה שבן אדם עושה זה רק להזיז דברים ממקום למקום. שום דבר חוץ מזה. אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום חוץ מזה. אנחנו רק מזיזים דברים ממקום למקום. יכולים להזיז את הסכין לפה, אז היא חותכת. אנחנו יכולים להזיז את הדיו לפה ולמרוח אותה על הדף, ואז פתאום נוצר כתב. אנחנו יכולים לקחת את המחק ולהזיז אותו ככה, ואז הוא מוחק את מה שכתוב. אבל אנחנו תמיד עוסקים רק בהזזות. הכל. אבל עוד יותר. בבישול אנחנו בסך הכל שמים את הדברים בסיר והאש מבשלת את זה. מה אנחנו עשינו? הבאנו את זה לסיר. עד כדי כך, גם בזורע. אני שם את הזרע באדמה, והאדמה מצמיחה, לא אני מצמיח. אותו דבר. אני בסך הכל מזיז דברים. לא. טבע בורא את האש, אנחנו מזיזים. אני לא אומר שמהמעשים שלנו לא נוצרים דברים. ודאי שנוצרים, זה כל המלאכות הטובות, הלא גרועות. אבל אם תשימו לב לתהליך שבו זה נוצר, אתם תראו שמי שיוצר את זה זה הטבע, לא אנחנו. אנחנו רק מזיזים דברים ממקום למקום. אם אנחנו שמים אותם במקום הנכון, בזמן הנכון, אנחנו יודעים שהטבע כבר יעשה שם את מה שאנחנו רוצים שיעשה. אבל בסוף בסוף אנחנו רק מזיזים. אנחנו לא עושים כלום חוץ מלהזיז דברים. כלום. כל פעולה שאנחנו עושים היא רק להזיז דברים. זו נקודה מעניינת, אני חושב שלא שמים לב אליה. כל הפעולות, כל מה שאתם רק רוצים, הדבר הכי שיבוט, ההתערבות הכי גדולה בטבע שאנחנו מצליחים להעלות בדעתנו, שום דבר חוץ משך להזיז דברים, לשים אותם במקום מסוים, ולתת לטבע לעשות את שלו. כלום חוץ מזה. בסופו של דבר, מה שאנחנו מגלים כאן, כן, לגבי זורע ומבשל, זה עוד הרבה יותר בולט. הבאת את זה בתור פושייה, אבל זה התירוץ. בזורע ומבשל זה כל כך בולט, עד כדי כך שהראשונים שואלים, למה זה אסור בכלל? מה אתה עושה? האש בשלה, לא אני, אני רק שמתי זה על האש. זה גרמה. או בזורע בכלל, זה בכלל אפילו לוקח ימים, שבועות, חודשים, עד שזה זרע נובט ועד שקורה שם משהו. אני רק שמתי זה בקרקע, מה אסור לשים דברים בקרקע? עד כדי כך שבאמת דנים, מה קורה אם שמתי בקרקע ביום חול וזה קרה בשבת? או שמתי על האש ביום חול, זה קרה בשבת, או להפך, שמתי בשבת וזה קרה ביום חול. מה קרה אז? כל מיני ויכוחים ודיונים, כל מיני דברים כאלה, כי באמת דווקא המלאכות האלה, זה מלאכות שיוצרות משהו לגמרי חדש. זרע, אתה יוצר עץ שלם שלא היה ולא נברא, היה גרגיר, פתאום יוצר עץ מלא פירות. לא יאומן איזה רמת יצירתיות יש פה, נכון? איזה רמת שינוי קרתה פה בעקבות המעשה שלי. אבל מה אני באמת עשיתי פה? הזזתי את הזרע מפה ושמתי אותו פה. זה כל מה שעשיתי. אז הזזתי מים קצת ושמתי שם גם מים. זהו, אני רק מזיז דברים מקום למקום. כל שאר הדברים שקורים זה הטבע. זאת אומרת, אנחנו רק, מה אנחנו בעצם עושים? העבודה שאנחנו עושים היא בסך הכל המלאכת מחשבת של העניין. אנחנו חושבים את מה לשים איפה ומתי, כדי להשיג תוצאה כזאת וכזאת. התוכנית היא שלנו. שום דבר מהביצוע לא. חוץ מלהזיז. יש לנו תוכנית, וחוץ מזה זה להזיז דברים, והתוכנית כבר אומרת לי איפה להזיז, איפה לשים ומתי, ואז הדבר הזה יקרה. הוא יקרה לא בגלל מה שאני עשיתי, הוא יקרה כתוצאה ממה שאני עשיתי. אבל הטבע עושה את השינוי, לא אני. אז בעצם, תחשבו למשל, דיברנו על זורה ורוח מסייעתו, מה בבבא קמא בדף סמך. כן, שזורה ורוח מסייעתו, אז ליבה וליבתו הרוח, אז זה בנזיקין פטור, כי הוא גרמה. כן, אני ליביתי את האש, והרוח לקחה את זה וזה הזיק. אז אני גרמה, פטור. אבל בשבת חייב. למה? כי מלאכת משבת עשרה תורה. הבאתי זה בתור אחת הדוגמאות לזה, שמלאכת משבת הוא יסוד שנאמר לפעמים לחומרה בשבת, לא לכולה. זאת אומרת, בגלל מלאכת משבת אני אוסר בשבת מה שבשאר ההקשרים ההלכתיים היה מותר. גרמה. נכון, כך רש"י כותב שם. והראש אומר שזה ספציפי למלאכת זורה. אבל עדיין, הוא אומר, אני חייב במלאכת זורה, למרות שמה עושים בזורה? אני זורק את הגרגירים ואת המוץ לאוויר, והרוח לוקחת את המוץ והגרגירים נופלים. אז מי ברר? אני. הרוח בררה. אני רק שמתי אותם שם במקום הנכון, והתוכנית שלי עבדה. קרה מה שתכננתי שיקרה. ממש מלאכת מחשבת. נכון? וזה מה שאומר רש"י, כיוון שכתוב, הגמרא, כיוון שכתוב מלאכת מחשבת, לכן זורה ורוח מסייעתו חייב. כי הרעיון בשבת, הרעיון בשבת הוא בעצם התוכנית. לא הפעולה. הפעולה זה לא אתה עושה, אתה רק גרמה, אתה רק מזיז. אבל התוכנית שלך, את מה להזיז ומתי, זה בעצם, זה בעצם התרומה שלך. אם אתה לא תשים את זה שם, הטבע לא יעשה את זה. אם לא תשים את הזרע במקום הנכון, בעונה הנכונה, בזמן הנכון, בקרקע הנכונה, אז אתה צריך לחשוב, לעשות תוכנית, איך בדיוק לעשות, מה לעשות, מתי לעשות, ואז אם עשית את התוכנית כמו שצריך, זה גם יתממש. אז מה יהיה חלק שלך בעניין? שני דברים. דבר ראשון, התוכנית, המלאכת מחשבת. דבר שני, להזיז דברים ממקום למקום. זה הדבר היחידי שבני אדם יודעים לעשות. להזיז דברים ממקום למקום. כלום חוץ מזה. ואז התוכנית הופכת את ההזזה למשהו משמעותי. התוכנית אומרת, אם הזזת את זה למקום ולזמן הנכון, אז יקרה משהו מהותי. יקרה שינוי, יצירה, חדשה, תיווצר בחפץ. אבל זה יקרה מאליו. התוכנית שלך היא זו שבסופו של דבר עמדה בבסיס העניין, אבל הביצוע הוא לא שלך. הביצוע הוא של הטבע. אתה גורם את התוכנית ושם את תנאי ההתחלה. התהליך בעצמו הוא תהליך של הטבע. אוקיי? זה בעצם הנקודה. עכשיו, תחשבו למשל על מלאכות בשבת, כן, המלאכה שתמיד חביבה עליי בהקשר הזה. מלאכת מאמר. עכשיו לא הבנתי את המלאכה המוזרה הזאת. מלאכת מאמר, אתה אוסף פירות שהיו מפוזרים לתוך סלסילה. עברתם איסור סקילה. לוקחים פירות מפוזרים ושמים את זה בסלסילה. איסור סקילה, זה מאמר. מה זה שונה מהוצאה? אתה מזיז דברים מקום למקום. מה? זאת אומרת, יצרת איזשהו צבר מאוסף של פריטים בודדים. זה היצירה שיש במאמר. מה? כן, בסדר, אבל אתה יודע, אני גם עומד, גם אוכל כחלק מתהליך העבודה, נושם. בסדר, אבל זה לא משמעותי. זה לא דבר שכשלעצמו הייתי מייחס לו משמעות, בשביל להגדיר אותו כאב מלאכה בפני עצמו. אז הנקודה היא שמה שעשי, זה מאוד מובן, כששם נמצא כל מזיז דברים ממקום למקום, ממש כמו הוצאה. רק מה? רק שם בכל זאת, בניגוד נגיד להוצאה, שם, כשהפריטים האלה אסופים כולם בתוך סלסילה, נוצר לי איזשהו צבר של תאנים. זה משהו אחר מאשר אוסף של תאנים מפוזרות. אז כן יצרתי פה איזשהו תוצר שיש בו מימד חדש. כן, הקולקטיב נוצר מן הפרטים, אם תרצו. יש לי עכשיו סלסלת תאנים, קודם היו לי כל מיני פירות מפוזרים. סלסלת תאנים זה מוצר, אני מוכר אותו בשוק. אוקיי? זה, 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 אפשר לומר שזה יצירה. ואתם, פה זה מאוד מובהק, שכל מה שאני עושה זה רק להזיז. כלום, זה ממש כמו הוצאה. נכון? אלא מאי? שפה מאמר זה מין מצב ביניים. במאמר אני צברתי אותם למקום אחד, והדבר החדש שנוצר זה הצבר, הקולקטיב. בזורע ובמבשל אני הזזתי את זה למקום אחר, והטבע יצר את זה. פה במאמר לא הטבע עושה את זה, אני עשיתי את זה. פשוט את הקולקטיב, אני אספתי את הפרטים ונוצר הקולקטיב. לא היה צריך פה עוד תהליך שהטבע יעשה. נכון? אבל במקומות אחרים הטבע בעצם עושה את זה, ואני רק שם את הדברים ממקום למקום. בהוצאה, מה שיש זה רק את ההזזה ממקום למקום. לא נוצר משהו חדש, וגם הטבע לא יוצר משהו חדש. אבל הפעולה שבני אדם עושים בכל המלאכות, היא קורית אותו דבר גם בהוצאה. אנחנו מזזים דברים מקום למקום, גם בהוצאה. זאת מלאכה גרועה, בגלל שבסוף אחרי ההזזה הזאת, לא נוצר משהו חדש כתוצאה מזה. אבל לא בגלל שההיווצרות בעצמה היא המלאכה. ההיווצרות נעשית על ידי הטבע. מבחינת הגברה, מה הפעולה שאותה אני עשיתי, אין הבדל בין הוצאה לבין מלאכות אחרות. זה אותו דבר. אני הזזתי דבר ממקום למקום. עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה. כן, מן החינם, נכון? כן, מסכים. כן, כן, הוצאה זה משם יצאנו. מה זה תוצאה? שהוא נמצא פה. גם הפרי נמצא בסלסילה. יש פה כנראה איזושהי הבנה שבעל חיים שהוא ניצוד, זה חפץ אחר מאשר בעל חיים פתוח. לא יודע, אבל יש פה מקום להגיד שבעל חיים כשהוא ניצוד, זה חפץ אחר מאשר אותו בעל חיים כשהוא בחוץ. הוא עצמו אחר, הוא הופך למשהו שהוא נגיש לי, לסחורה. אה? מנכן אמין. לא בטוח זה פחות, אולי זה אפילו יותר, כי במאמר רק אספתי פריטים ויצרתי קולקטיב, פה באמת הפכתי את הדבר למשהו אחר. עכשיו זה סחורה. יש לי בעל חיים, אפשר למכור אותו, אפשר להשתמש בו, אפשר לאכול אותו, אפשר לעשות מה שרוצים. הוא עומד פה כחתיכת בשר פוטנציאלית. זאת אומרת, בעל חיים בחוץ הוא בעל חיים, הוא חלק מהעולם, הוא לא קשור למזווה שלי. מה? כן, כן. רגע, אני אגיע עוד למחלוקת הזאת. תראו, יש מדרש בתנחומה. תעלתו לנו סרופו של הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים. של הקדוש ברוך הוא. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לי, של בשר ודם נעים. אמר לו טורנוס רופוס הרשע, הרי שמיים וארץ יכול אתה לעשות כהם? מה אתה יכול לעשות שמיים וארץ? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים בהם, אלא בדברים שמצויים מבני אדם. אמר לי, למה אתם מולים? למה אתם עושים מילה? אמר לי, אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי, כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך, מעשה בני בשר ודם הם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביאו לי שיבולים וגלוסקאות. אמר לו, אילו מעשה הקדוש ברוך הוא ואילו מעשה בני אדם, אין אלו נעים. הביאו לי עניצי פשטן וכלים מבית שען. אמר לו, אילו מעשה הקדוש ברוך הוא ואילו מעשה בני אדם, אין אלו נעים. אין אלו נעים. אמר לו הטורנוס רופוס, הואיל והוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממאימו? אמר רבי עקיבא, למה שהורו יוצא בו וכולי, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא כדי לצרף בהם. זה הגמרא בבא בתרא, גם בפרק ראשון, בדף ט', גם שם הטורנוס רופוס ורבי עקיבא עם אותו מהלך דומה. בכל מקרה, מה בעצם יש פה? הקדוש ברוך הוא עושה משהו איולי. הבן אדם בעצם משלים את העולם, הופך אותו למשהו שימושי, למשהו שיש לו כבר פונקציות, נכון? אבל יש פה פן שהוא בעצם, במובן מסוים הפוך. בלי התשתית שהקדוש ברוך הוא יצר, אנחנו רק יכולנו להזיז דברים ממקום למקום. לא היה נוצר שום דבר. כל מה שאנחנו יוצרים בסופו של דבר זה רק הקדוש ברוך הוא יצר, לא אנחנו. אנחנו רק הזזנו דברים במקום למקום. העובדה שהוא ברא עולם עם חוקים מהסוג הזה, מאפשרת לנו לתקן תוכניות, ולהוציא אותם אל הפועל על ידי הזזת דברים למקום הנכון בזמן הנכון. אז מצד אחד, ברור שאנחנו משלימים את מסף של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא באמת אנחנו. רק בלי הזזת הדברים שלנו, הבריאה בעצמה לא הייתה מצליחה להגיע לשלמות. כי אנחנו צריכים לעשות את התוכניות כדי לגרום לחוקי הטבע להביא את הבריאה למקום שאליו היא צריכה להגיע. וזה אולי גם המדרש בויקרא רבא, מי הקדימני והשלם, רבי תנחומא פטר קריא ברווק שהוא שרוי במדינה ונותן שכר סופרים ומשנים, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לו גמולו וליתן לו בן שכר, עד ההוא דכתיב, הוא גמולו ישלם לו. כן, מי הקדימני ואשלם? הכוונה, מי עשה משהו שאני לא הקדמתי אותו עוד קודם? מי הקדים אותי? שאני בעצם חייב לשלם לו על משהו. אז מחפשים האם יש באמת מישהו כזה או לא, אז מה הרעיון? הרעיון הוא שבעצם כל מה שאנחנו עושים בסוף, זה בעצם הקדוש ברוך הוא הקדים אותנו. אנחנו הצלחנו לזרוע חיטה, אבל הוא נתן לנו את המושג חיטה. ואת החוק הזה שקרקע, כשאתה שם בזרע של חיטה, החיטה הזאת צומחת. חיטה צומחת שוב, כמו שנאמר. כן, אז את העולם הזה שהקדוש ברוך הוא יצר, בלעדיו אנחנו לא היינו יכולים לעשות שום דבר. מי הקדימני ואשלם? זאת אומרת, אם אתם עשיתם משהו, שלא אני זה שבעצם נתן לכם את האפשרות לעשות אותו, את התשתית לעשות אותו, אז בואו אליי תקבלו את השכר, בדין. אחרת כל שכר הוא לפנים משורת הדין. לא מגיע לכם, אתם בסופו של דבר, אני עשיתי הכל, לא, אתם לא עשיתם שום דבר. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. זה אותו, אותו כן, מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? אני הייתי אומר, מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו ברזל לבנות ממנו את המעקה? אוקיי? או מסור, לא יודע מה, או כל מיני דברים כאלה. אז יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שמצד אחד איזושהי ההדרה של תפקידו של הבן אדם, אבל מצד שני, ההדרה מסויגת. כי בסוף בסוף תפקידו של הבן אדם הוא לא בביצוע, הביצוע זה תמיד הטבע, תמיד הקדוש ברוך הוא. האדם הוא זה שעושה תוכניות, מזיז דברים ממקום למקום, ומאפשר לטבע להשתלם, כן, להגיע לשלמותו. עכשיו, וזה בעצם הרעיון של מלאכת מחשבת, כמו שאמרתי קודם. מלאכת מחשבת, הכוונה, מה שרשי כותב בבבקה מדף סמך, התקיימה מחשבתו. זה נקרא מלאכת מחשבת. זאת אומרת, אם עשית את זה בגרם, אז זורף ורוח מסייעתו, התקיימה מחשבתו. לכן, מה זאת אומרת התקיימה מחשבתו? נכון שהרוח עשתה את העבודה. אבל מי יצר את הסיטואציה שבגינה הרוח בעצם עושה את הברירה ונשארתי באמת רק עם גרגירים, בלי המוץ. הבן אדם בתוכנית שלו ובהחלטה שלו להזיז את התערובת אל האוויר בדיוק שיש רוח, ולשים שם משהו מתחת שיקלוט את הגרגירים שיורדים, בעצם, מה הוא עשה פה? הוא לא עשה כלום, הרוח בררה. אבל התקיימה מחשבתו, מה הכוונה? הוא עשה תוכנית, והתוכנית התממשה באמצעות חוקי הטבע. זה מהותו של איסור שבת. לכן זה אסור בשבת, למרות שבנזיקין גרם הפטור. וזה מה שהיה במשכן. למה אצל בצלאל מלאכת מחשבת, עשרה תורה, ומלאכת מחשבת זה מלאכת המשכן? מה היה מיוחד אצל בצלאל? כי מעשה חושב. מה זה מעשה חושב? הוא עשה את התוכניות המושלמות, נכון? זה מה שחז"ל מתארים לנו באינסוף מדרשים, נכון? שבצלאל היה איש שרוח בו וכולי, שהוא עשה את התוכניות המושלמות כדי לברוא את המשכן. ואת המהות של המלאכת מחשבת של בצלאל הייתה התכנון. הוא עשה את התכנון הנכון, אחרי זה צריך גם לבצע, אבל הוא עשה את התכנון הנכון. ומה שנאסר בשבת זה לא הביצוע, זה התכנון. אנשים חושבים שמה שנאסר בשבת זה מה שנעשה במשכן, לא. מה שנאסר בשבת זה התוכניות שהמעשה במשכן מימש אותן. כמובן, הן צריכות להתממש. אם אתה סתם עושה תוכניות בשבת, אז אולי זה עובדים בחול. אבל זה לא איסור מצד עצמו. תוכניות שמתממשות, מה שהתקיימה מחשבתו, זה איסורי שבת. לכן גם אסור בשבת. אוקיי? אז המושג מלאכת מחשבת בעצם מגלם בתוכו את מה שאמרתי כאן. שכל מלאכות שבת בכלל זה לא בגברא ולא בחפצא ולא בשום דבר, זה בדעתה. ביג דעתה, מה שנקרא. כן, זאת אומרת, כשאני עושה תוכנית, ובסופו של דבר מזיז את הדברים באופן כזה שהיא תתממש, זה הרעיון של שבת. זה הרעיון של המשכן, וזה הרעיון שנאסר בשבת. עכשיו, אם באמת זאת הנקודה, אז אנחנו יכולים להבין עכשיו מה המשמעות של מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה, בעצם, כמו שאמרתי קודם, אני צריך הכל להזיז דברים. אבל זאת המהות של כל מה שאנחנו עושים בכל המלאכות האחרות. לכן מלאכת הוצאה היא באמת התמצית של כל מה שיש, מה שאסור מבחינתנו בכל המלאכות האחרות. אך פה זה מופיע בתהרתו. זה רק הזזה, היא לא עושה שום דבר. אוקיי? זה רק, לכאורה, עוד מעט אני אסייג את זה. זה רק הזזה, היא לא עושה כלום. עוד שנייה, כן אני אמרתי שאני אסייג את זה. וכיוון שכך, אז בעצם בהוצאה יש את המימד שמשותף לכל המלאכות האחרות, זה בסך הכל להזיז דברים מכל במקום. אז עכשיו יש שלוש שיטות שראינו בראשונים. שיטה אחת שאומרת, הוצאה היא בכלל המלאכה גרועה. כמו הרף והירושלמי. למה? כי זה היה במשכן, זה לא מלאכה גרועה. מה זאת אומרת? לא אכפת לי שזה לא יוצר כלום. זה לא היה יצירה. זה זזם דברים ממקום למקום. ולכן הוצאה היא מלאכה ככל מלאכה אחרת, להפך. בהוצאה זה מופיע בצורה הכי תאורה, מה שאנחנו עושים. כי הרי מה שאנחנו עושים בכל המלאכות זה רק להזיז דברים מקום למקום. בהוצאה זה הדבר היחידי שיש. זה לא עטוף בכל מיני דברים אחרים שמסתירים את הדבר הזה מאיתנו. לכן במובן מסוים אולי אפילו הוצאה היא המלאכה הכי מובהקת. שתי השיטות האחרות אומרות, הוצאה היא מלאכה גרועה כי היא לא יוצרת. אבל, אחרי שהפסוק חידש, שבכל זאת מלאכה, שהוצאה נאסרה, אז אחת משתיים. או שהוא חידש, זאת אומרת לא, הוא חידש למרות שהיא מלאכה גרועה, היא גם נאסרת. מה זאת אומרת? כדי ללמד אותנו את הרעיון הזה, שבכל המלאכות בעצם המימד שלנו זה רק הזזת הדברים. אז נכון ששם זה גם יש תוכנית שמתממשת, ופה אין, לכן זה מלאכה גרועה. בסדר? יש כאלה שמבינים, לא. זה מלאכה גרועה, אבל אחרי שהפסוק חידש שהוצאה היא אסורה, אז הוא חידש גם שזה לא מלאכה גרועה. ואז זה מחזיר אותנו חזרה לרח ולירושלמי. זה לא מלאכה גרועה, כי גם פה אני מזיז דברים. מה אכפת לי ששם אני הזזתי דברים כי זה יצר משהו? אבל זה לא לגמרי טריוויאלי. כי אז אני יכול גם ללכת, גם להזיז דברים, גם ללכת ממקום למקום, זה גם להזיז דברים. למה זה לא נאסר? ולמה ההגדרות המשונות האלה שדווקא מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, ולא מרשות יחיד לרשות יחיד אחרת? ולמה כבד וקל לא משנה? כל השאלות האלה זה מה שהראשונים האלה שואלים. אז תראו עכשיו נקודה מעניינת נוספת. כשאני רוצה לדבר על שינוי שהזזה עושה, המושג המתבקש לעניין הזה הוא אנטרופיה. כן, בואו, אני אדגים את זה דרך מקרה פשוט. תראו. תסתכלו למשל על הוקטור הזה, זו וקטור, זה לא, כמונה, יש לו שישה מקומות, בסדר? נגיד שזה, יש לי מרחב שיש בו שישה מקומות, תיק שווה 1, 2, 3, 4, 5, 6. בכל מקום כזה יכול להיות מונח עצם, כלשהו, בסדר? עצם A, עצם B ועצם C. יש לי שלושה עצמים בעולם עם שישה מקומות, תמיד מתחילים עם חמור נקודתי כידוע. בסדר? שישה מקומות, מרחב דיסקרטי, יש לו רק שישה מקומות, ויש לי שלושה סוגי עצמים, A, B ו-C. עכשיו, זה המצב הנתון הראשוני. אתם רואים, עצם A מונח במקום הראשון, במקום השני ריק, המקום השלישי מונח עצם מסוג B, במקום הרביעי מונח עצם מסוג C, החמישי ריק והשישי זה גם עצם A, כמו הראשון. עכשיו אני רוצה להזיז את עצם A ממקום למקום. בסדר? אז נגיד שאני מזיז אותו מהמקום השישי לחמישי. בסדר? אז הוקטור החדש שנוצר, פה יהיה A ופה יהיה 0, נכון? החלפתי את ה-0 ואת ה-A. זה שינה משהו בעולם? שום דבר, תקראו למקום 5, תקראו לו 6. אותו וקטור כמו שהיה. רק להחליף שמות. נכון? ואת אם המקום 5 ו-6 אין ביניהם הבדל עקרוני, אז החלפת עצמים ביניהם לא משנה כלום בעולם. פשוט תקרא למקום א', תקרא לו ב', ולמקום ב', תקרא א'. נכון? זה סיבוב של מערכת הצירים, זה לא עושה שום דבר. לעומת זאת, אם אני לוקח את עצם A ומכניס אותו למקום הראשון, אז עכשיו עשיתי שינוי. כי במקום הראשון יש עכשיו פעמיים שני עצמים מסוג A, ובמקום השישי אין בכלל שום דבר. תמונת העולם שונה. אי אפשר עכשיו לקחת את העולם החדש שאותו עשיתי, לסובב את מערכת הצירים ולראות שזה בעצם כמו העולם הקודם. נכון? זה פעולות של סימטריה. אין פעולת סימטריה שמובילה אותי מזה לזה. אוקיי? מה זה אומר? עשיתי שינוי משמעותי בעולם. העולם עכשיו הוא שונה ממה שהיה פעם. שום סיבוב של מערכת הצירים לא יראה לך שזה אותו עולם. זה לא אותו עולם, זה עולם אחר. אבל אם אני מחליף ממקום 6 למקום 5, זה סתם שינוי של מערכת הצירים. מעכשיו תקרא לאינדונזיה, תקרא פיליפינים, ולפיליפינים תקרא אינדונזיה. זה הכל. עכשיו תחליף את כל האנשים בין פיליפינים לבין האינדונזיה, לא שינית כלום בעולם, נכון? רק החלפת שמות. מה שהיה נקרא פיליפינים, עכשיו נקרא אינדונזיה, ולהפך. שום דבר חוץ מזה. לא שינית כלום בעולם. זאת אומרת, כשאני מחליף עצם מרשות יחיד אחת לרשות יחיד אחרת, אני חוזר לגדרי הוצאה. לא שיניתי שום דבר בעולם, או בשפה מדעית, לא שיניתי את האנטרופיה. כלום, לא קרה שום דבר. זה אותו מצב בדיוק. סך הכל, הרשות היחיד א' עכשיו תיקרא ב', ורשות היחיד ב' תיקרא א'. אז מה? בשביל שאני אעשה שינוי, צריך להעביר את החפץ מרשות מסוג אחד לרשות מסוג אחר. אז באמת נוצר מצב שהוא לא שקול למצב הקודם. אי אפשר בפעולת סימטריה להגיע מהמצב החדש למצב הקודם. אין סימטריה ביניהם, זה מצב חדש. זאת אומרת שבעצם כשאני מזיז חפצים ממקום למקום, מה שאני עושה, אני משנה את האנטרופיה של העולם. אני משנה את הסידור של הדברים בעולם, רמת הסדר זה בעצם אנטרופיה, אני משנה את הסידור של הדברים בעולם, וככל שאני מסדר אותו יותר, האנטרופיה קטנה, כן, זה במושגים מתמטיים, לא משנה, אבל זה, הסדר יותר גדול. ויצירה פירושה ליצור דבר יותר מסודר ממה שהיה קודם. כך מוגדרת האנטרופיה. המצב שאותו יצרתי עכשיו הוא יותר מסודר ממה שהיה קודם. אז זה אומר שהאנטרופיה שלו קטנה. אנטרופיה זה מינוס הסדר. אז לא משנה. אז האנטרופיה קטנה. אוקיי? אז בעצם מלאכת תוצאה גם יוצרת משהו אחר. לא בחפץ. בעולם. העולם נראה אחרת. החפץ שהיה במקום 6 בוקטור, עכשיו הוא במקום 3 בוקטור. ו-3 ו-6 זה מקומות מסוגים שונים. אם זה היה מאותו סוג כמו 5 ו-6, אז לא קרה שום דבר. אבל אם זה מקומות מסוגים שונים, רשות היחיד ורשות הרבים, כשהזזתי את החפץ ממקום למקום, קיבלתי וקטור אחר. זה מצב אחר, זה מצב שונה. נוצר משהו חדש, לא החפץ נוצר, העולם הוא חדש, הוא אחר. נסתכל עכשיו על העולם, על כל המקומות ובמים מאוכלסים, התמונה הכללית שונה ממה שהיה קודם. אבל מרשות היחיד אחת להעביר רשות היחיד אחרת, לא עשית שום שינוי אמיתי בעולם. בחפץ עצמו לא קורה שום שינוי, לא כך ולא כך. אבל השינוי בעולם שקורה כתוצאה מהזזת דברים, הוא בעצם היצירה של מלאכת תוצאה. אוקיי? זה בעצם הנקודה. ולכן הנקודה היא שאם אתה מזיז משהו ממקום למקום, עשית שינוי. אם אתה לא מזיז אותו למקום אחר, אז מה אכפת אם הוא כבד או קל? החפץ הכבד הזה נמצא פה, ועכשיו היה עדיין פה. אז הוא כבד, אז מה אם הוא כבד? אבל העולם נראה אותו דבר. אוקיי? ואם אתה מביא את זה מרשות היחיד לרשות יחיד אחרת, לא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז העברת את העצם הזה A ממקום 6 למקום 5. שום דבר, אתה מקבל את אותו וקטור. עם הבדל בשמות. הרשות א' עכשיו היא תהיה ביתו של ראובן, ורשות ב' תהיה ביתו של שמעון. מה זה משנה? לא שינית שום דבר מהותי. לכן אני חושב שההסתכלות הנכונה על מלאכת תוצאה, א' זה הזזת דברים, אבל זה לא סתם הזזה, גם ללכת אני מזיז דברים. זאת אומרת, הזזה שמשנה משהו לא בחפץ, אלא בעולם, באכלוס, בווקטור המקומות, בעולם, איך אתה רואה את האכלוס של העולם עכשיו? כל הווקטור, זה מבט כללי. איך אתה משנה את העולם, לא איך אתה משנה חפץ. שינוי של חפץ זה שינוי גם של העולם, אבל דרך זה שפשוט שיניתי מקום מסוים בעולם. פה זה שינוי על המבנה הגלובלי של העולם. אני פשוט משנה את איך העולם בנוי. במבט גלובלי קרה פה שינוי, לא בחפץ מסוים. אוקיי? זה בעצם, אני חושב שהמושג אנטרופיה מאוד מבהיר את המשמעות של מלאכת תוצאה. המשמעות של מלאכת תוצאה זה להזיז דברים מקום למקום, זה לשנות את הווקטור, זה הכל. והשינוי שקורה פה זה לא לחפץ, אלא לווקטור, לעולם. אוקיי, זה מה? כי שם כבר אומרים, חלק מהראשונים שם אומרים, שדלת אמות ברשות הרבים זה רשות אחרת. בסדר, אבל היא רשות הרבים מסוג אחר, מחוץ לרשות שלי. זה גם לא רשות, לא רשות הרבים לרשות הרבים, זה רשות יחיד לרשות יחיד. הארבע אמות האלה זה רשות היחיד הזאת, והארבע אמות האם זה רשות היחיד אחרת. בסדר, אבל זה עדיין. מה? ברור, ברשות הרבים הדלת אמות שלי הם שלי. ועכשיו כשאתה מוציא את החפץ מחוץ לדלת אמות שלי, בעצם הוצאת אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. לא, אתה לא צריך ללכת, אתה יכול לזרוק. לא משנה, החפץ יצא מהרשות שלי לרשות הרבים. כי דלת אמות ממני זה כבר לא הרשות שלי, זה רשות הרבים. כן. באופן עקרוני כן, ברור ש... נגיד, כשאתה יוצר משהו בחפץ, אתה עושה פסל או תמונה או משהו כזה, ברור שאתה יצרת משהו עם מורכבות מסוימת, הקטנת את האנטרופיה של העולם. זה ברור. כל בניין בית, ארגון של מקום, זה תמיד. כל ארגון של חפץ, תמיד זה שינוי של אנטרופיה. ולכן במובן מסוים, מלאכת תוצאה זה הביטוי הכי מזוקק של מה שקיים בעצם בכל המלאכות. בכל המלאכות זה בעצם מה שקורה. מלאכת תוצאה במובן... מה? כן, אבל אני אומר, זה נכון בכל המלאכות שאנחנו עושים, אבל מלאכת תוצאה זה מופיע באופן מזוקק. זה הנקודה. שם אין לזה מעטפות אחרות, זה גם צומח וזה גם עושה עוד המון דברים, זה מסתיר ממך בעצם מה אתה עשית כבן אדם. כי הטבע עושה פה עוד המון דברים נורא חדשים. פה אתה רואה ממש בצורה טהורה מה, איך אתה משנה את העולם. מה שאתה עושה, אתה משנה את ה... עכשיו, אני אגיד עוד משפט אולי שיכול להעיר את העניין הזה. יש, נמשיך עם האנטרופיה. יש את ה... יש את את החידה הזאת של השדון של מקסוול. השדון של מקסוול. נגיד, אחד הביטויים לחוק השני של התרמודינמיקה שעוסק באנטרופיה, זה שאם נגיד יש לנו מיכל מסוים, ריק, ושמנו בפינה שלו איזשהו צבר של גז, שקית עם מולקולות גז, אוקיי? עכשיו אני פותח את השקית. מה יקרה? מולקולות יתפזרו בכל המיכל פחות או יותר בשווה. נכון? בצפיפות פחות או יותר שווה. אבל ההפך לא יקרה. לא קורה מצב שהמיכל מלא במולקולות גז, ופתאום הם כולם יאספו להם למקום אחד. בסדר? זה לא קורה. למה זה לא קורה? זה החוק השני של התרמודינמיקה. הסדר, אם אין איזה גורם שמתערב, גורם חיצוני שמתערב במערכת סגורה, הסדר רק קטן. או לא עולה. בסדר? הסדר לא עולה. אוקיי? סדר רק קטן. ועוד פעם, ההנחה היא שכשזה נמצא בצד זה יותר מסודר מאשר כשזה מפוזר בכל. גם את זה צריך להסביר, אבל לא חשוב. זה, אני לא נכנס כרגע לפרטים. עכשיו, למה אני מביא את זה? מה? כן. עכשיו, כן, השאלה היא כמה מצבי מיקרו מקבילים למצב המקרו הנתון. אם מספר מצבי המיקרו המקבילים הוא קטן, אז זה יותר מסודר. והמספר המצבי המיקרו הכי רבים שקומפטיביליים עם המצב המקרו, זה כשזה מפוזר אחיד במיכל. זה המצב הכי פחות מסודר. אוקיי? אגב, זה קשור בדיוק לשינוי מקומות שדיברתי עליו כאן. אם העצמים עוברים בין כל המקומות, וכל המקומות מקבלים מעמד שווה, זה המצב הכי פחות מסודר. וכולם נמצאים במקום אחד בווקטור, זה המצב הכי מסודר. זה עם הכי מעט אנטרופיה. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי מקסוול שאל שאלה כזאת. נגיד שיש לנו מיכל שמחולק לשני חללים, ובאמצע יש דופן או שער שחדיר לכיוון אחד. יושב שם איזשהו שדון, והשדון הזה נותן, נגיד שיש פה כדורים צהובים וכדורים ירוקים מפוזרים שעפים במיכל, רצים לכל הכיוונים במהירויות שונות. בסדר? עכשיו, כל פעם שמגיע לכיוון הדלת כדור ירוק, הוא פותח את הדלת, נותן לכדור הירוק וסוגר אותה. ככה אני בונה אותו, זה שדון כזה, לא, יכול להיות מכני, אני בונה אותו. בסדר? כדורים צהובים לא עוברים. זאת אומרת, אם הם מגיעים, הוא משאיר את הדלת סגורה, הם נשארים בפנים. אחרי כמה זמן כל הירוקים יהיו פה והצהובים יהיו פה, נכון? עכשיו, אין שום גורם חיצוני, המערכת סגורה. זאת אומרת, יש שדון על הדלת, ויש כדורים, והמיכל, הכל בתוך המיכל. ופתאום העסק מסתדר. איך? הרי הכלל של חוק השני של התרמודינמיקה אומר שאם אין, אם המערכת סגורה, אם אין גורם חיצוני שעושה פה סדר, אז איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שרמת הסדר עולה? השדון הוא חלק מהמערכת, זה שדון מכני. זה לא שדון מכני. אוקיי? אבל ההסבר המקובל לעניין הזה, זה המחשבה שהושקעה בתוך השדון הזה, היא בעצם ההשלמה של האנטרופיה החסרה. כשאנחנו בנינו את השדון הזה, בנינו אותו במכניזם כזה שמטרתו לייצר את הסדר. אז השקענו אנטרופיה במערכת כשבנינו אותה. היה לה איזשהו עודף של אנטרופיה, שזה היה המידע או התוכנה של השדון הזה, וזה הצליח לעשות שם את הסדר, אחרי שאנחנו כבר הסתלקנו. שבוע לקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשגר ושכח, הוא ברא את העולם כל מיני חוקים. והחוקים מנהלים את העולם ונוצרים בני אדם בתהליך אבולוציוני. אז הקדוש ברוך הוא יצר אותם או העולם יצר אותם? הקדוש ברוך הוא יצר אותם בדור שלישי, טילים דור שלישי, כן? שגר ושכח. זאת אומרת, יש חוקים, אבל החוקים מארגנים את העולם לקראת מצב יותר ויותר משוכלל, למרות שזה לא היה אמור להיות. למה? כי מי שבנה את החוקים הכניס לתוכם את התובנות או את המידע או את התוכנה שתצליח לעשות את הדבר הזה עכשיו בלי מעורבות שלו. כן, לא משנה, בלי להיכנס לפרטים, זה ההסבר המקובל לשדון של מקסוול. זאת אומרת, האנטרופיה החסרה זה בסך הכל המידע שנמצא בתוך השדון הזה, או המידע שנלקח מהאדם שבנה את השדון הזה. שדון כזה לא ייווצר לבד. שדון כזה נוצר על ידי בן אדם. והעבודה הזאת, או התובנה הזאת של הבן אדם שיצרה את השדון, זה האנטרופיה החסרה. זה מה שעושה את העבודה. אוקיי? למה אני מביא את כל זה? זה לא שיעור בפיזיקה. אני מביא את כל זה כדי להראות את הקשר בין אנטרופיה לבין מלאכת מחשבת. אתם מבינים שמה שיוצר אנטרופיה זה המחשבה של הבן אדם שמתממשת דרך השדון. שהוא עשה תוכנית, הוא בנה שדון, והשדון עושה איזושהי עבודה שמקטינה את האנטרופיה, שמגדילה את הסדר. זה מלאכת מחשבת. התקיימה מחשבתו. ומה זה אומר? שמחשבתו, בעצם התוכנית שלו, התובנות שלו, הם אלה שיצרו את הצמח בסוף. או את הסדר בתוך המיכל. זה שהוא בנה את השדון, זה מה שיצר את הסדר במיכל. או התוכנית הזאת לשים את הגרגיר הזה במקום הנכון, בעונה הנכונה, לתת לו מים וכו', זה בסוף מה שיצר את העץ. זה לא באמת הטבע. זה הטבע כאשר אני עשיתי תוכנית סדורה והגיונית, ובניתי את תנאי ההתחלה באופן שמתאים שהתוכנית תתממש. אוקיי? אתם מבינים שזה ממש מלאכת מחשבת. זאת אומרת, זה עוד פעם הקשר הזה בין אנטרופיה לבין מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת שהתקיימה מחשבתו פירושה דבר שהאנטרופיה קטנה. אנטרופיה תמיד קטנה כאשר מושקעת פה מחשבה של גורם אינטליגנטי מבחוץ. זה נקרא שהאנטרופיה קטנה. וזה המושג יצירה. זה המושג יצירה. היצירה בפועל זה הטבע עושה, זה לא הנקודה. כמו השדון. זה השדון מפריד את הכדורים צהוב לפה וירוק לשם. אבל מי בנה את השדון? אוקיי? מי שם את הגרגיר שם כדי שהקרקע תצמיח אותו? אני. ועשיתי את זה בשביל זה, בדיוק כמו זורע ורוח מסייעתו. מי זרק את הגרגירים בשביל שהרוח תבוא והגרגירים יפלו למטה? הרוח עשתה את זה, אבל ברור שהתוכנית שלי בנתה פה, הרוח היא שדון של מקסוול. התוכנית שלי בסופו של דבר עשתה את זה. זה נקרא התקיימה מחשבתו. זה נקרא מלאכת מחשבת. לכן מלאכת תוצאה היא אולי הביטוי המזוקק ביותר לאיסורי שבת. למרות שהיא מלאכה גרועה, כי לא נוצר שום דבר בחפץ. אבל זה לא סותר את העובדה שבעצם זה הביטוי הכי מזוקק למלאכת שבת. ולכן, אחרי שהפסוק חידש לי, שלמרות שהוצאה היא מלאכה גרועה, גם היא נכנסת לאיסור לא תעשה כל מלאכה, היא אב מלאכה, היא לא איסור נפרד. למה? כי בסוף בסוף אחרי שהפסוק חידש לי את זה, אני מבין שבעצם נכון, היא שייכת למערכת המלאכות. היא בדיוק שייכת למערכת המלאכות. כי גם שם זאת בעצם אנטרופיה שנוצרת כתוצאה מתוכנית של בן אדם. בסדר? עד כאן. עד שלום. כולם שואלים את זה.